אחרי 49 שערים, מגיעים לשער ה-50. נראה לי לא, אצל הרמב"ם הכל מתוכנן, אני לא חושב שזה במקרה. אצלו הכל, כמו המהר"ל, הכל תפור. באמת מפרק נון מתחילה מערכה חדשה. כבר לא עוסקים במילים, ממש נושא חדש לגמרי. וזאת סוגיית התארים. מפרק נון, תאריו של הקדוש ברוך הוא. האם יש תארים חיוביים שאפשר לומר על ריבונו של עולם? זה נושא ארוך שמתחיל בפרק שלנו. נמשך הלאה. דע אתה מעיין במאמרי זה, כי הדעה אינו העניין הנאמר בפה, אלא העניין שהצטייר בנפש, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר. יש כאלה שגרסו פה אמונה ולא דעה. יש פה ויכוח גדול בין המתרגמים. בכל אופן, דעת הרמב״ם פה הוא מתרגם אמונה. כן, יש פה ויכוח. כן. הרב קפח מתנגד, יש פה ויכוח שלם אם יגרוס אמונה או לא. אני חושב שהשאלה המרכזית שעומדת פה על הפרק זה לא שאלה מהותית, אלא לא שאלה של אין ויכוח מהותי, אלא רק ויכוח בפרשנות. זאת אומרת שהנושא הוא מחקר. כן, דעה זה בעצם המחקר שאדם חוקר בדבר, מברר לעצמו, וכשאדם חוקר בדבר מסוים ורוצה לברר אותו, הוא מגיע למסקנות. השאלה היא מה המטרה. האם המטרה של כל המחקר זה להגיע למסקנה שאפשר לנסח אותה, משהו שאפשר לנסח אותו, הניסוח, או שהמטרה העיקרית של המחקר הוא עולם הנפש. זאת אומרת שיש פה שני מהלכים. אחד מהלך נקרא לו כלפי חוץ ואחד כלפי פנים. יש מחקר שהמטרה שלו בעצם להגיע לאיזשהו ניסוח שאני יכול להציג אותו. ויש מחקר שהמטרה שלו לא להגיע לניסוח, אלא המטרה שלו היא בעצם לשנות את האישיות שלי. שמטרת המחקר זה שאני אעבור תהליך אישיותי. זה כמו שאני אתן עבודה למישהו, עבודה בלימודית. אז האם המטרה היא התוצאה, זאת אומרת שיש פה אלות והוא צריך לענות על התשובות, המטרה היא בעצם זה שהוא יענה על התשובות. או שהמטרה שלי בעבודה זה שהעבודה הזאת תגרום לו תהליך. פתאום יצטרך לשים לב לדברים שהוא לא שם לב בהתחלה, הוא צריך פתאום לחשוב, הוא יצטרך פתאום להיות ערני. זאת אומרת, המטרה היא זה התהליך האישיותי שהוא עובר, ויכול להיות שהניסוח הסופי, התשובות, זה לא הנושא, זה לא שצריך לענות תשובות מסוימות. אומר הרמב״ם שצריך להגדיר טוב מה מטרת המחקר באמונה, שאנחנו חוקרים בענייני אמונה, וזה הנושא שאנחנו כל הזמן עוסקים בו, אבל יותר ויותר אנחנו מתקדמים פנימה. מטרת המחקר היא התהליך הנפשי. ואנחנו נראה את זה בהמשך עוד יותר ועוד יותר מתחדד, של מבחינת הרמב״ם עיקר האמונה זה תהליך, זה תהליך שאתה עובר, זה לא הגדרה, זה לא איזה נוסחה שצריך להגיע אליה, ואם הגעת לנוסחה הזאת זהו, הגעת לנוסחה, אלא ידיעת השם והמחקר סביב לחקור את הסוגיה של ידיעת השם, זה המטרה היא התהליך שאתה עובר. ולכן הוא אומר שאם אתה מאותם שמספיק להם השקפות נכונות, או שחושבים שהן נכונות, בכך שתאמר אותן בפיך. ואת אם אתה חושב שהנה הגעתי למטרה, אני אומר את המשפט הנכון, או שהמשפט שמקובל לומר שהוא נכון, הנה אני בסדר, הגעתי ליעד, ואתה לא השכלת אותם ותבינם, זאת אומרת לא עברת תהליך אישיותי בקרבך, הם לא הולידו בך משהו, כל שכן שתחקור בהם על נכון, זאת אומרת אתה לא עברת בעצם תהליך אישי, זה קל מאוד, בעצם זה לא הושגנו את המטרה. לכן מצאנו רבים מן הקטעים תופסים דעות שאינם מבינים להם עניין כלל. הרב קפח פה מהיר הערה ככה קצנית, יש לרב קפח בהערות שלו הוא ככה לפעמים מרוקץ, שאומר אני לא מבין למה עשו לרמב"ם את מה שהוא לא רצה שיעשו, אז מה שהוא לא רצה לעשות שזה עשו לו, זה לא יפה, מה ששנו עליך אל תעשה. בסוף התפילה הוא אומר, אנשים אומרים מהר את י"ג מידות, כשהם כותבים את התפילין אומרים מהר את י"ג מידות, י"ג עיקרים של הרמב״ם, אני מאמין בזה, אני מאמין, אני מאמין. אז הוא אומר, מה עשית? עשית מה שהרמב״ם לא רצה, הרמב״ם לא רצה שתגיד לי, תגיד לי, אני לא רוצה שתגיד לי, אני רוצה שתעבור תהליך, מה זה עוזר שתגיד לי? אז הוא אומר שבסידורים של התימנים אין את זה, הסידורים של התימנים לא אומרים, אין דבר כזה י"ג עיקרים, תעבוד על זה, תעבור תהליך באישיות שלך, אני לא צריך את המילים שלך. אבל זה הערה פה של הרב קפח. זאת אומרת שמצוות אמונה, לדעת הרמב״ם, לכן אני לפי התרגום של אמונה, אז אני רוצה להשתמש בתרגום הזה, למרות שהרב קפח פה כותב דעה, אבל יש תרגום של תרגום. מצוות אמונה, שאותה הרמב״ם גם מנסח בהלכות יסודי התורה, זה בעצם מצווה שהיא בירור אישיותי, כן? זה לא משהו פורמלי, זה לא איזה נוסחה פורמלית, אלא תהליך נפשי. לכן אם אתה ממי שנשאו ליבו להתרומם למעלה הנעלה הזאת שהיא נקראת מעלת העיון, זאת אומרת שיתברר לך באמת שהשם אחד אחדות אמיתית ולא ימצא לו הרכבה כלל ולא השארת חלוקה בשום פנים ואופן, אם כן דע, אם אתה באמת באמת עברת תהליך פנימי, חלק מהתהליך הפנימי זה שאין לו התעלה תואר עצמי כלל. אומר, כל עוד אתה לא עברת תהליך הפנימי, טוען הרמב״ם, אתה לא באמת התנקית מסוגיית התארים. כי ברגע שאתה תתנסח, כל ניסוח שתנסח אותו בהגדרת אמונה, יהיה בו תארים. כי כל משפט אתה תגיד יהיה בו איזשהו תואר. אז מבחינת המילים יכול להיות שאתה אומר את המילים הנכונות, אבל אם הרמב״ם אתה בכלל לא בכיוון, כי אתה אומר את המילים שמבחינת האמת הם בסדר גמור, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נצחי והוא חכם מכל והוא יכול הכל והוא הכל, בסדר? אתה אומר את הקדוש ברוך הוא את כל הדברים הכי חשוב, הכי טובים שאפשר להגיד, ומה הטענות? אין טענות אליך, אתה מאמין מצוין, אתה מאמין חסיד מעולה, אבל נכשלת לגמרי עם הרמב״ם. למה? כי זאת אומרת שאתה חושב שיש לו תארים, והאמת היא שברגע שאתה אומר מילים כבר אתה בבעיה, אתה אומר מילים על ריבונו של עולם כבר אנחנו בבעיה. זאת אומרת המילים חייבות להיות מלוות בתהליך נפשי שמשמעותו אין מילים. אז אם אתה שבוי במילים, סימן, אומר הרמב״ם, שלא עברת את התהליך, כי התהליך פירושו ההפך מהמילים. הדברים האלו מופיעים עכשיו כאן רק בהתחלה, בהמשך הם עוד יותר התחדדו. וכשם שנמנע אותו גוף, כך נמנע אותו בעל תואר עצמי. לכן, אומר הרמב״ם, מי שסבור שהוא אחד, אתה אומר השם אחד, אבל אצלך אחד פירושו בעל תארים מספר אחד, זאת אומרת כזה, זאת אומרת כל הקומפלימנטים הכי טובים, את הדברים הכי מושלמים שיכולים להיות, זאת אומרת אתה אחד אומר בפה אבל בעצם אתה לא חושב אחד, כי אחד זה אומר שאין לו תארים, אז אין מילים, נגמרו המילים, כי אחד הכוונה לא מורכב, לא מורכב, אז כל מילה שאתה אומר היא כבר הפכה לא אותו להיות מורכב, אז אל תגיד כלום. אבל אני אומר אז זאת אומרת שהמילים, אני חייב לו להבין שהמילים שאני אומר הם לא ההתרחשות. הם לא באמת מה שמקורה כאן. הם לא משקפות את ההתרחשות. ההתרחשות היא נעלמת. וההפך היא, הוא במובן מסוים, היא הפוכה מהמילים. אני אומר מילה ובפנים אני חושב משהו אחר. עולמו של המאמין האמיתי, יאמר רמב"ם, הוא עולם שבו יש איזה קושי. שהמילים אומרות דבר אחד והנפש נמצאת במקום אחר. אם זה לא קורה לך, אם אתה לא בקושי הזה, אומר הרמב"ם, אז בעצם אתה לא התקדמת באמונה. כמו שאומרים הנוצרים, הנוצרים אומרים שהוא אחד, אלא שהוא שלושה. והשלושה, אחד. כן, אז הם אומרים, יש הקדוש ברוך הוא את העצמיות שלו, ויש את העובדה שהוא חי, ויש דבר שהוא חכם. יש כל מיני תארים. אז הם מדברים על שילוש. זאת אומרת, למה הם הגיעו לשילוש? כי בעצם, ברגע שאתה רוצה להגיד דברים חיוביים ביחס לאלוקים, וזה הנצרות, הנצרות מנסה לדבר דברים חיוביים, אז בעצם היא כבר הנחדות. את הדברים האלו מעריך הרב קוק באורות. עמוד קוף נון גימל. עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקות. לעלות למקום שאי אפשר לעלות. כל פעם שעוזבים, הוא אומר, את מקורם של ישראל, יש תמיד מעין עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? החפץ לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. כל פעם שאתה מנסה לומר אמירות חיוביות ביחס לריבונו של עולם, אתה כבר נופל לו עבודה זרה. עבודה זרה זה ריבוי. אז מה זה? אז איך אנחנו קשורים לאלוקים? גילוי האלוקות שלנו הוא על ידי מידת הענווה. מהי מידת הענווה? משה רבנו עליו השלום, הענב מכל אדם, זכה לאמת, שלא יראני אדם וחי, ולא תוכל לראות את פניו. זאת אומרת שההתעלות שלנו זה אי האפשרות. ועל ידי כך תהיה תמיד התעלות. התעלות בלתי פוסקת. כל הזמן בעצם ההתעלות זה ההבנה יותר עמוקה שההגדרה שהגדרתי זה לא. זה לא זה. ומה שזה יוצר, הכשרה בלתי פוסקת של האדם. כל הזמן בעצם בתהליך זיכוך. וזה כוח שדוחף תרבות. זאת אומרת, זה כוח תרבותי. אנחנו מקדימים אותה קצת את המאוחר, רמה מייחסות בזה עוד יותר, אבל הכוח התרבותי לדעי, תרבות האמיתית, יאמר רמה, זה הענווה, כלומר, שאדם אומר מילה, ובפנים אומר, רגע, אבל בכלל זה לא. זה לא זה. זה לא, זה לא מה שאני מתכוון. אני בעצם, אני יודע שזה לא, זה חלקי, זה חסר, זה לא נכון. הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוקים, הוא כותב. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המידה האנושית. וכיוון שיש לה דמיון של ידיעה, היא מדמיינת שהיא יודעת משהו, במה שבאמת אין לה ולכל נוצר כל מושג. יש לה דמיון של הרגשה במה שאי אפשר להרגיש, לכן היא התקרבה לאלילות. הנה זה, הגעת לאלילות. הסתבכה במושגים אלילים. כי היא הגדירה הגדרות חיוביות, חסד, מוסר. חשבה שמבינה את האלוקות. בהמשך הוא תוקף גם את האסלאם. הרמב"ם לא מדבר על האסלאם. הוא בהמשך אומר שגם האסלאם בסופו של דבר גם הוא מגדיר את אלוקים. שהוא מאוד חכם ומאוד גיבור ומאוד חזק. הוא אכבר, אבל הוא הגדרת אותו בסוף. האמירה היא לא, אין אמירה אנבטנית. זאת אומרת, נכון שיש לאסלאם יתרון על הנצרות, כי חוכמה וגבורה מחזיקות בלב יותר מחסד ואהבה. כי חסד ואהבה זה עלול להצטער כחולשה. לכן המוסלמיות מחזיקה יותר מעמד מרחק מהאליליות. יש פחות דברים אליליים. אבל אין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. בסופו של דבר, גם אצל האסלאם, יש פה אלוקות שמובנת וניכרת, על פי מידה נבראת, חוכמה וגבורה. מעלות שהפה יכול לדבר ולחשוב. הפה. אצל הנוצרי, אצל המוסלמים, בזמן הרמב״ם, העיקר היה מה שאמרת. הרמב״ם הזה כתב איגרת שלמה. מוסלמי, אם היית אומר למוסלמי, אללה אכבר ומוחמד נביאו, סגרת, הוא עזב, עזב אותך. בסדר גמור. הוא בא אליך עם החרב, זה הרמב״ם מדבר במגרת השמד, אתה בא, היה בא אליך עם חרב, היית אומר לו את הסיסמה הנכונה, עזב אותך. אמר, זה סיסמה, אמרתי סיסמה. אמר, רמב״ם זה כלום. אמר, זה, אני לא צריך, אני לא מאמין מה שאני אומר, אני אומר לו, זה בשביל שיעזוב אותי. לכן הרמב״ם אמר שעל זה לא צריך להיהרג או בא לעבור. למה? כי אני לא מתכוון לזה. כי אצל המוסלמים באמת הכל היה מילים. גם אצל הנוצרים הכל היה מילים. הפה אומר, וזהו, זה תכונה אלילית. יש פה שקר, היעדר מציאות. ובסוף הוא אומר, לכן הכפירה יותר חזקה. הכפירה יותר חזקה מהאסלאם ומהנצרות, כי מצד האמת, העדר והשלילה הם נכונים. כי כל מה שאדם משיג ומשער ומסקי באופן חיובי הוא באמת שלול. הוא אפס מצד האמת האלוקית. זאת אומרת שיסוד דעת אלוקים היא תמיד בחותם של ענווה, של אי אפשרות ההשגה. וזה עצמו מה שמרומם את החיים ומיישר אותם ומעלה אותם תמיד עדי עד. התמיד הזה. ההתפתחות, התהליך, מה שניסינו לומר, שלדעת הרמב״ם זה נושא האמונה, האמונה זה התהליך שאנחנו עוברים. זה מיישר את החיים ומרומם אותם. זה עם ישראל, בנים לא ישקרו, לא מוכנים לשקר. לכן אומר הרמב״ם, אנחנו רואים עכשיו שיש פה א' קריאה לתהליך, קריאה לכנות פנימית, לעבודה בעיקר אישיותית, ולא לשקר, וקריאה להבין שהמעלות הן לא מה שהפה המוגבל יכול לדבר לחשוב, שזה עצמו אלילות. ההתמקדות במילים זה אלילות. קשור קצת לפרשת שבוע. בישראל ותחייתו, הרב קוק תוקף את הנצרות, שהיא כמו מחבר אותה לקרחות, לקורח. הוא כותב גם בעמוד למד ג' באורות, כותב משפט כזה. העולם צריך שיכיר כי לא בהגה אחד באמרת אמונה מתוארה, זה התיאור לבדה, יעוף האדם לגן עדן. כאילו המילים מספיקות. מה שזה גורם, אומר הרמב״ם, זה לא רק שעולם האמונה שלך הוא שקרי. בסוף כל החיים שלך שקרי. יכול להיות שיש לך, אתה, הנפש שלך מלא תיעוב. כל חדרי הרוח, הדם והבשר נשאר מקולקל לגמרי. אבל אמרת את המילה הנכונה, נו, זה כל טוב. והנה כבר אתה בגן עדן. אמרת את המילים הנכונות, זה לא יכול להיות, זה רשע. קורא לזה, זה תכונת החזיר, אומר. תכונת חזיר.
איך אדם מצליח להכיר בעצמו שלו?
אז הוא אומר שזה כל הזמן העבודה, שאתה נמצא בעבודה. אז זה ההפך מגאווה, שהגאווה היא כאילו, זהו, סיימתי, אמרתי, הגעתי ליעד, זהו, מספיק. אני בסדר. ולדעת הרמב״ם, אמונה זה מלא ענווה, כן, ישראל ענבים, זאת אומרת שאדם כל הזמן הוא יודע שהוא צריך לזכך, ולברר את האישיות שלו, ולתקן את המידות שלו, ולתקן את צורת החשיבה שלו, ועוד 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 תמיד לעשות עוד, וזה ככל. כן. עוד דבר. אנחנו הולכים לקראת זה. נכון. אז אומר אין הבדל בין הנוצרים לבין מי שאומר שהוא אחד, אלא שהוא בעל תארים מספר והוא בתאריו אחד. לא הגענו, לא התקדמנו כלום. אז באמת יש ספרי קבלה שכתוב ככה, שהספר מתחילים ככה, קודם כל אין סוף, אין לנו השגה, אין לנו השגה, אין לנו שום השגה. עכשיו מדברים על יש 10 ספירות, אז כותב, אם אתה לא הבנת את מה שאמרתי בהתחלה, אל תמשיך, כי אתה תחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו 10, אז אתה תהיה יותר גרוע מהנוצרים, כי הנוצרים חושבים 3, אתה תחשוב 10, 10 ספירות. אז זאת אומרת, כמה אנחנו נדרשים לזהירות גדולה, זה כותב רבי מאיר בן גבאי, תיזהר. אלא אם אתה אומר, הוא לא גשמי, אבל זה לא נכון. כאילו מטרתנו וחקירתנו אינם אלא איך לומר. אתה עושה את כל החקירה, כאילו צריך להגיע לאיזה משפט נכון, וזה לא נכון. כי המטרה של החקירה היא זה לקבוע בליבנו. ואין קביעה דעה כי אם לאחר השכלה, זה תהליך שאתה צריך לעבור אותו. קביעה דעה זה אימות מה שהושכל, שהוא גם מחוץ למחשבה כפי שהושכל במחשבה. זאת אומרת שלאט לאט נוצרת איזשהו תאום בין מה שהאדם עובר בתוך אישיותו לבין מה שהוא מנסח. ואם מושג עם דעה זו שלא ייתכן הפך הדעה זו כלל, ולא ימצא מחשבה מקום לתחיית דעה זו, ולא השארה אפשרות הפכה, זה יהיה נכון. זאת אומרת שהמילים צריכים להיות מילים כלים כאלו, שמצד האדם אין אפשרות לומר אחרת. אם אתה אומר מילים, ובעצם בלבך, אם אומר לך להגיד משהו אחר, היית אומר אותו גם. זה מה שצריך להגיד, אז אני אומר אותו. ואם אומר לך להגיד הפוך, אז הייתי אומר את זה גם. כי זה מה שצריך להגיד. אז מה זה לא נקרא אמונה? זה אקט דתי. אקט דתי, זאת אומרת, תגיד משפט, תגיד את זה ואת זה. ואם היה כתוב במשפט הפוך, אומר לך, אתה חייב להגיד אותו, היית אומר אותו גם כן. הסימן שאתה לא מאמין. האמונה הזאת אומרת שאתה עוברת תהליך, שאומר לך משפט אחד, ואם יגידו לך עכשיו את משפט הפוך, אתה לא תהיה מסוגל להוציא אותו מהפה. אתה לא יכול. יביאו לך, יגידו, אתה חייב דתית, זה חובה דתית להגיד, אני לא מסוגל. למה? כי זה נגד עצמי, זה נגד ההיגיון שלי, זה נגד האישיות שלי, אני לא מסוגל להגיד את זה. זה נקרא אמונה, אומר הרב. שזה הפך להיות חלק בשר מבשרך, חלק מהאישיות שלך, מההיגיון שלך, מהנפש, מהמוסר, אתה לא יכול להגיד, אי אפשר אחרת. זה הפך להיות עצמי. לכן בעצם עבודת האמונה, עבודה שיש בה צורך בכנות מאוד מאוד גבוהה. אורות עמוד קוף כף ד', צריך תמיד לזכך את המחשבה. כל, גם השמות, הוא אומר, חסד, משפט, גבורה, תפארת, כל הדברים על האמונה והאלוקות, כל הגדרה באלוקות מביאה כפירה, אלילות רוחנית. אפילו שם אלוקים זה הגדרה. ולכן הוא אומר, דרך לאמונה, מה זה לדרך לאמונה? להתפשט מן התאוות והרגלים, דבר ראשון. זה בכלל מתחיל, אומר רמה, לא בתהליך של הגדרות אמונה. זה מתחיל קודם כל בעובדה שהאישיות שלך, הנפש שלך, אתה לא חומרני. אם אתה בנפש שלך חומרני, זה לא ילך כלום. אתה תגיד איזה מילים שאתה רוצה, אבל בכלל אתה מלא חומר. אז כבר שאתה מלא חומר, אז כל העולם שלך הוא חומרי, וכל החשיבה שלך חומרית, כל האישיות שלך חומרית, אז אין סיכוי שתגיע בכלל למשהו שמתקרב בכלל לאמונה. גם אם אתה תגיד הכל. אתה צריך להתפשט מן התאוות ומההרגלים. כן, הרגלים. כשאתה אדם שבוי בהרגלים, אז הוא גם שבוי בציורים הילדותיים שלו, והוא גם שבוי במה שמקובל להגיד, והוא לא מוכן להשתנות, הוא לא מוכן לבדוק את עצמו בכלל בחיים. אז למה ש... אז גם בעולם האמונה הוא יהיה כזה. להיות בעל תבונה ולהתבונן, מה שמה הפרקים האלו. כן, עבודה ענקית שהרמב"ם פה בונה, פרקים ארוכים, שלילת התארים. כן, שלילת התארים זאת עבודה. עבודת האישיות, עבודת הנפש, עבודת המחשבה, ואז יתאמת לך הדבר בהכרח, ותהיה ממי שמשכיל ייחוד השם, לא ממי שאומרו בפיו, ואינו מבין העניין. ויהיה מכלל אשר נאמר בהם, על אותם אנשים שהם רק בפה, על זה נאמר בספר ירמיה, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. זאת אומרת שיכול להיות שבפה אתה אומר דברים מאוד גדולים, אבל כליות, מה זה הכליות? כליות זה העולם הפנימי שלך, הטבעיות, הנפש, המחשבה האותנטית, הבפנים, לא מה שהם, כמו המצפון, מה שמתאור מבפנים. אז ירמיה תובע, כן, שאת הדבר הזה, והרב קוק מביא את זה בכמה מקומות על, על התרבות המערבית. בעמוד תזיין באורות הוא מדבר על התרבות המערבית שמנסה להתיימר במילים גבוהות. אז הוא אומר, זו תרבות, כותב, שמתהללת במילים, מתהללת בצלצלי שקרים, אלילים חדשים. ואז הוא כותב, כל התרבות הזאת, עצת שקר נחלי רשעים מסובכים, שוכחי השם בכליותם, ונושאים שמו על שפתם בפיהם מלשונם. אז רואים שהוא, קצת נראה לי שהוא בא מהפסוק הזה. גם במורה נבוכים, כן.
זה קשור למה שגם למדנו על מלאך, כתוב שאם דומה הרב למלאך השם צבאות, לאיפה מה תורה בפיו. זאת אומרת, יש מישהו שהוא מאוד מאוד מוכשר בלימוד אמונה, ונשמע גם שהוא ממש מבין את ה... אבל אתה יכול לראות שהוא בחיים האישיים, הוא לא שונה ממך, זאת אומרת, הוא מתחב באותו... הנקודה היא ש... לא, אני אומר, הנקודה היא שאתה... אם תלמד אצלו, אתה לא
תבין באמת בסוף? נכון. דיוק אחר. הוא כותב גם בסוף פרק נון א' בחלק שלישי. פרק ארוך, פרק נון א' בחלק שלישי, יש פרק ארוך מאוד. הרוב האורך שלו זה הערה. אז הוא כותב בהערה על תפקיד השכל. מדבר על התפילה, הוא אומר, אם אתה מתפלל בניינוע שפתיך, אצלי בהרצאה של הרב קפח זה עמודה שמאלית למעלה, זה בחלק השני, אז בעמוד תף וב עמודה שמאלית למעלה. בהרצאה הזאת, אז אני לא יודע, כי אלא מה. אז זה בהערה של, די בהתחלה של ההערה של פרק נון א', בחלק שלישי. כלומר, אם אתה מתפלל בניינוע שפתיך, ובאותו זמן אתה חושב על המקח ומקח שלך. אתה קורא את התורה בלשונך, אבל הלב שלך הוא על הבניין, השיפוצים של הבית. אז אתה עושה מצווה, כמו שאדם חופר גומה בקרקע, חוטב עצים ביער, ולא מתבונן. אז לא הגעת לתכלית. זה, על זה נאמר, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אותו פסוק שמביא אצלנו מירמיהו, מביא גם שם. אז לכן נדבר הרבה על הכוונה. הכוונה בקריאת שמע ובתפילה. במשך שנים, אומר, זה בניין של שנים. להתרכז במה שהבנת, מה שאתה שומע, מה שאתה קורא, אפילו מדברי הנביאים וברכות. להיות נקי מלחשוב מענייני העולם. ועוד ועוד. זה נקרא התקרבות להשם, כחורים. זאת שרואים שהרמה מסית את כל עולם העבודה אל הפנימה, אל הכוונה, אל המחשבה, אל התרחשות הפנימית. כמו שנצטבו החסידים ונאמר להם, אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. שם החז"ל דורשים את זה על קריאת שמע. זאת מה זה קריאת שמע? עיקר קריאת שמע זה אמרו בלבכם. ודומו. אז הרמב"ם מסביר מה זה דומו. אל תדברו. כאילו זה לא הנושא בכלל, מה שאתם אומרים. אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. גם בחלק ב' פרק ה' אומר שהמלאכים, הגלגלים, העולם העליון, משבחים את הקדוש ברוך הוא בלי מילים. כמו שכתוב בתהילים י"ט, בכל הארץ השמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד הרקיע. זאת אומרת שיש שם השגת השם בעולמות העליונים, וכתוב בכל הארץ הקווה מוקצה ואין, לשם, ואין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אז אומר הרמב״ם, מה זה בלי נשמע קולם? הם משבחים להשם, מספרים נפלאותם בלי מילים של שפה ללשון. למה? והוא הנכון, זה יותר נכון. כי המשבח במילים אינו אלא מודיע מה שהצטייר לו. ועוד, אותו הציור הוא השבח האמיתי. מה זה תפקיד הביטוי? אז למה יש מילים? זה רק ללמד לזולתו או לברר לעצמו מה שהוא השיג. וכבר נאמר, אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. אמרת שהמלאכים העליונים לא צריכים ללמד אף אחד, אז באמת לא מדברים. זאת אומרת, המדרגה העליונה של האמונה היא לא בדיבורים. בכדומי התהילה. אלא הדיבור הוא רק בשביל להעביר. זה אילוץ. אז זה גם כן בעיה, המילים. את הדברים האלו גם הרב קוק מדבר במוסר אביך. מה? לא הבנתי?
איך לביא את זה?
לא הבנתי
בדיוק את
הקוראים למשפט. והוא הנכון, בלי מילים. כי המשבח במילים אינו אלא מודיע מה שהצטייר לו. כי בסוף הלבד הדבר העיקרי זה הציור. זה עצם הציור, הוא השבח האמיתי. התפיסה שבאישיות, מה שאתה קלטת בתהליך הרוחני שעברת. זה השבח האמיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המילים שלך, מה שהוא רוצה לומר. הקדוש ברוך הוא צריך את התהליך האישיותי שאתה עובר. ואז אומר, המלאכים העליונים עוברים תהליכים אישיותיים, בלי מילים. אז זה נאמר, אם הוא בלבבכם, על משכבכם. העיקר זה אמירה בלב. ולא מוסלם. לכן גם במוסר אביך הרב קוק אומר שזה הקושי הגדול בלימוד אמונה, שהמילים לא משקפות את המציאות. אסור להיות משעבד למילים. אפשר להביא הרבה דוגמאות שאנחנו עסוקים במילים, אז אנחנו יכולים לפספס את המשמעות.
זה שרבי מאיר למד מאחר, תופע אחת ובתו זרד.
זאת אומרת שהוא הצליח לנטרל את התוכן מהבן אדם. כאילו לקחת את התוכן ולקלף משם את כל הממד האישיותי של אחר. כאילו כיתה של ידע אובייקטיבי. בלי המעטפת של האישי. דרך איזשהו זה עבר. הוא
לקח את הידע ואז הוא עבר תהליך.
כן. וכאילו סינן אותו מהתהליך של האחר. זה משהו, חזל מדמים את זה, שהוא אדם מצא אגוז בבוץ, והוא מנקה אותו מכל השאריות, ואז הוא מצליח לאכול מה שבפנים.
זה לא קצת הפוך מהפתיחה של הרמב"ם לשמונה פרקים, שכאילו אומר, שמע אמת מי שאמר, לא נכון.
אז הרב מסביר, במאמר המחשבות, שמע אמת מי שאמר, רק הכוונה, אני עשיתי בשבילך עבודה. ככה הוא מסביר ממה עכשיו.
זה לא כלל
אחרי. עשיתי בשבילך, הוא אומר זה, זה אנשים גדולים. עשיתי לך את העבודה, מה עשיתי לך? לקחתי את האמת, ניטרלתי את כל התוספות, את כל המרכיבים האישיותיים שמאחורי הקלעים שלה, ועכשיו בואו נעבור תהליך ביחד עם האמת הגרעינית הזאת, שהיא אובייקטיבית, שהיא לא, כאילו, לא עברה שום תהליך אצל אף אחד. אז אומר רב קוק עכשיו, טוב, זה הרמב״ם יכל לעשות. ענקי העולם יכולים לעשות לנו את זה. הרב חרלה פתפתה ככה, שהרמב״ם גייר את אריסטו. לפני שהרב חרלה. צריך... יש שם רשימת דרישות. אתה מכיר את הרשימת דרישות שם? במאמר המחשבות. צריך להיות... אתה לא משנה. צריך להיות, הוא אומר, בקיאות ועיון וחריפות וזה, וזה, רשימת דרישות. והוא אומר, לכן התורה שבעם ישראל לא כולם, לא כולם ככה. כי זה באמת גדול. הרגל גדול, בקיאות מיוחדת, חריפות מורגלת, צריכה המחשבה כדי לבקר בין הדברים. הוא צריך הרגל, בקיאות וחריפות. למאמר המחשבות. לכן נמצא בין גדולי הדורות כאלו שמשתמשים מטובי חכמי האומות. מה הם עושים? הם מצליחים לקחת. מי זה? גיבורי חיל, זה הרמב״ם. חכמי לב שיודעים לסנן ולזקח את התוכן הפנימי. ולהביאו בסגנון ישראלי, לברכה. לקרוא מעול אינטיבותי, שכחתי להביא את הספר. התפללו שלא היה ביקורת של משרד הדתות היום. חצי ישיבה נסו לזה מבחן, אני יודע. כולם משאירים יודעות. מבחן למורשת יעקב, שזה מבחן. אז רשמתי לי בעמוד קוף מם ג' יש כמה ביטויים של הרב צבי יהודה על הנושא הזה. יש התבטאות מחשבות שנראית מפותחת ומוצלחת. עמוד קוף מם ג' באור לנתיבתי. יש התבטאות מחשבות שנראית מפותחת ומוצלחת, כמו כל חן ויופי חיצוני. אבל יראת השם היא תתעלל. כי יש דברים שנאמרים בביטחון, אבל הוא חיצוני ושטחי. והמצב הפנימי רופף ומבולבל. שוב הוא אומר, המילים לא תמיד משקפות את ההתרחשות הפנימית, מה שקורה. ואז הוא כותב בהמשך, שיש לפעמים התעכבות ביכולת לבטא מחשבות, עמוד קופנו, יש פה כמה עמודים על הנושא הזה, כן, אבל זה גם קופנו עם זרן, כמה ביטויים, אבל הוא כותב שלפעמים יש איזו התעכבות, ויש בהם צד של עיכול ובישול. שלפעמים הדיבור הוא לא קולח, קשה לבטא, אבל בפנים יש תהליך. כל זה לכאורה תמון במשה רבנו. הענב מכל אדם, כבד פה וכבד לשון. זה העניין שלו, של משה רבנו, שהוא כבד פה וכבד לשון. יש במציאות דברים רבים, ברורים ופשוטים. שהם ברורים ופשוטים. למשל, מושכלים ראשונים. מושכלים ראשונים, הכוונה, היגיון בסיסי. A גדול מ-B ו-B גדול מ-C, אז A גדול מ-C. דברים כאלו. A ועוד B, עוד B שווה C, אז C גדול מ-A. דברים שהם היגיון פשוט. או דברים מוחשיים. אני רואה, זה יותר גדול מזה, זה יותר קטן מזה, אני רואה בעיניים, אפשר לשקול את זה. יש דברים שהם אולי לא אותו רמה של היגיון בסיסי, אבל הם מאוד קרובים. דברים שהם מתבקשים, כן? היגיון די מתבקש, או מסקנה מוחשית די מתבקשת. ואילו הונח לאדם כפי שהוא, לא צריך הוכחה. יש דברים שלא צריך הוכחות עליהם. דברים פשוטים. למשל, מציאות התנועה. ברור, יש תנועה בעולם. יש יכולת. אני לאדם יש יכולת, כן. גילוי ההוויה וההפסד. שיש דבר כזה בעולם שדברים שמתים. יש מוות, יש חיים. אתה רואה? טבעי הדברים הנראים לחוש. יש חום של אש, יש קור של מים. זה עובדות. אבל כאשר נאמרו השקפות מתמיהות, היא מצד טועה. או ממי שנתכוון לכך למטרה מסוימת, וחלק באותם השקפות, על טבע המציאות וכחיש מוחש. זאת אומרת, אם אדם הולך נגד העולם, נגד ההיגיון, נגד המוחש, נגד מה שכולם יודעים, או כי הוא פשוט משובש לגמרי בדעתו, או שיש לו איזה כנוניה, שזו תוכנית, או שרוצה להטעות אנשים, רוצה להגיד דברים לא נכונים, שמשהו שלא מצוי. זה גרם לצורך להוכיח דבר שבעצם לנו צריכים לעסוק בו בכלל. אבל יש לפעמים דברים שלא צריך לדבר עליהם, אבל רק בגלל שיש אנשים משובשים או עקשנים או שיש להם כוונות זה, אז לפעמים צריך לבאר דברים שלא צריך לבאר אותם בכלל. במצב נורמלי אין צורך, כמו שכותב הרב קוק באורות התורה, שבמצב בריא אדם לא צריך הוכחה על זה שצריך לחיות, שזה טוב לחיות. או שאדם אומר, אדם במצב בריא, יהודי לא צריך הוכחות על זה שהתורה היא חיינו. לכן נאלצו אנשי המדע להוכיח קיום אותם דברים גלויים, שבעצם היה ברור, אבל למה לעשות? אנשי המדע צריכים לברר, לטעון, להוכיח דבר שבעצם היה פשוט. למשל, מצאנו שאריסטו קובע את קיום התנועה. לכאורה תנועה זה דבר פשוט, מה אתה צריך הוכחות? פילוסוף צריך את אריסטו שישבור את הראש של הדבר, זה בזבוז. למה? כיוון שהוא כחשה. היו כאלה שטענו שאין תנועה. טוב, אז זה הכל אשליה שלנו. או הוכיח ביטול החלק. כיוון שקוימה מציאותו. הייתה תפיסה שלמה ביוון, אנחנו נעסוק בה, אם תרצו בהמשך, שנקרא תפיסה אטומיסטית, זאת אומרת שהעולם מורכב מחלקיקים. כל המציאות זה בעצם חלקיקים, 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 ואריסטו התנגד לתפיסה הזאת. ולכן הוא יצא נגדה. צריך להוכיח שלא, שהעולם לא בנו מחלקיקים. כן. טוב, בסדר, אתה... אנחנו עכשיו... כן.
זה לא
באמת
שולחן, זה כמול לא חקיקים...
ככה הם אמרו, ככה התפיסה הזאת אמרה. שבעצם אין דבר כזה שולחן. יש צירוף מקרי של המון חקיקים שבמקרה התגבשו ביחד ונוצר שולחן. אבל באותה מידה הם יכולו להתחבר באותם חלקיקים למשהו אחר. טוב, זה בהמשך הספר. מן הסוג הזה אומר הרמב״ם שלילת התארים. אומר לדעתי זה אותו דבר. באמת ההיגיון הבסיסי, הטבעי, הנורמלי של בן אדם מאמין, היה צריך להיות שאין תארים. זה מושכל ראשון. כי התואר הוא זולת העצם המתואר. יש את העצם ויש את התואר, זה שני דברים שונים. זה מצב מסוים גם לעצם. תואר זה מקרה. זה לא מהות. אז לכאורה, היה צריך להיות ברור לכולם, בצורה פשוטה, שלא שייך להגיד תארים לקדוש ברוך הוא. כי זאת אומרת שקדוש ברוך הוא יש לו כמה מרכיבים, יש לו מקרים, יש לו דברים שהם חיצוניים לו. ואילו התואר הוא עצם המתואר, אז בעצם אין דבר כזה תואר. אתה אומר, אם התואר הוא העצם, אז הוא כבר הפסיק להיות תואר. למשל, אתה אומר על בינם, האדם הזה הוא אדם. אתה לא אמרת כלום. כי אמרת עצם ותואר את אותו דבר. אז אם אתה אומר תואר, זאת אומרת, האדם הזה הוא חכם. אתה שאמרת, האדם הזה הוא חכם. יש את האדם ויש את החוכמה. עובדה שיש אדם אחר שהוא לא חכם. או שיכול להיות שהאדם הזה יום בעיר אחד הפסיק להיות חכם. אני לא יודע, אז יש פה שני דברים. כשאתה אומר תואר למישהו, אז יש תמיד משהו שהוא נפרד. כן, למדנו דקדוק, נכון? למדנו תחביר. יש שם עצם ויש שם תואר. זה שני דברים שונים. יש את העצם ויש את התואר. אם העצם והתואר זה אותו דבר, אז זה אותה מילה. כן, זה אותו מושג. אז לכן, ובוודאי תארים, זה תמיד שניים. תמיד תואר הוא תוספת, נפרדת, שיכולה להיות, יכולה גם לא להיות. חיצונית יחסית, לא עצמית. או יהיה ביאור שם, למשל, האדם הוא חי והוגה. נמצא שהחי והוגה הוא עצם האדם ומיטתו. אבל אין עניין שלישי זולת החי והוגה הוא האדם. הוא מתואר בחיים והיגיון. יש עניין תואר זה, הוא פירוש השם. יש דבר שהוא לא תואר, אלא הוא פירוש, להגיד את שם העצם בשתי מילים. אני אומר אדם, טוב, מה זה אדם? אמרת לי סתם מילה. אדם, הכוונה, יצור תבוני. בסדר? ההגדרה של המושג אדם. אז זה לא תואר. זה שם העצם, הגדרה מילונית, טיפה יותר... שאפשר להבין מה אומר שם הגדרה מילונית, אבל בעצם לא אמרתי תואר. השתמשתי עדיין אין בעולם שם העצם. זה הגדרת מילון כזאת. האדם יצור תבוני. בסדר? כאילו אמרת, זה דבר ששמו אדם הוא דבר מורכב מחיים והיגיון. ודאי אם כן התואר לא ייבצר מחל ושני דברים. או שהוא העצם המתואר. זאת אומרת, או שהתואר הוא שייך לשם העצם, ואנחנו לא נמנע אותו כלפי השם, אז זה בסדר להגיד אותו על הקדוש ברוך הוא. כי אז ברור לכולם שזה לא תואר, אלא שם עצמו של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת אנחנו מונים את זה מצד אחר, סוגיה שאנחנו נעסוק בה לכמן, בפרק הבא. האם נכון לומר על הקדוש ברוך הוא שמות עצם? לא שמות תואר, אלא שמות עצם. לכאורה היה אפשר, כי אני לא מתאר אותו תארים. אני אומר, מגדיר מי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאני אגיד, הגדרה מילונית. מה זה שולחן? הגדרה הכי מילונית, לא תואר. הגדרה... בסדר. טוב, זה נושא. אז זה בסדר, היה אפשר, אלמלא שאנחנו צריכים לברר גם את זה, או שם תואר. שם תואר, הכוון לדבר זולת. זאת אומרת, יש שולחן, בסדר? שולחן, אני יכול לכתוב שני דברים על זה. אני יכול להגדרה מילונית. שולחן, פירוש הדבר מילון, תפתח מילון. מה זה שולחן? שולחן, משטח שאפשר להניח עליו דברים. משהו כזה, לא יודע. יכול להיות ששולחן עם שתי רגליים? שלוש רגליים.
אני הגדרת משהו ש...
אז אני לא נתתי תואר. אני מגדיר הגדרה הכי הכי שבעצם זה אותו דבר. מה זה שולחן? משטח מורם שאפשר להניח עליו דברים. לא יודע, משהו כזה. אז זה לא תיאור עכשיו. זה לא תיאור, זה הגדרת העצם. אבל יש התואר, מה זה תואר? השולחן הזה גבוה, השולחן הזה נמוך, השולחן הזה בהיר, השולחן הזה כהה, השולחן הזה מברזל, השולחן הזה עם ארבע רגליים, השולחן הזה שזה תארים. וזה לא עצמי, זה לא מהותי. זה יכול להשתנות, זה מקרה. יכול להיות שולחן כזה, אחד שולחן כזה, יכול להיות כל מיני שולחנות. מעץ, ממתכת, מפלסטיק.
מה שמתקשר להבנה של התארים, אני אומר לעצמי ככה, אם בן אדם יכול ללכת למוסד, מה זה הקדוש ברוך הוא? וידעת שהוא רחוק ממני, יודע שהוא משהו נעלם, שהוא לא קשור אליו, וזה במחשבה. אז מה החשיבות בעצם של כל התארים האלה? הוא מבין שזה דבר שהוא לא הגיע...
איזה תארים? שמו תואר, אבל עובדה שאנשים משתמשים בתארים ביחס לקדוש ברוך הוא. אז השאלה מה קורה כשאתה משתמש בתארים, בדיוק השאלה מה קורה, מה קורה לאישיות. זאת השאלה. אומר, היה אמור להיות ברור שכל התארים האלו זה סתם מילים, אין בהם שום אמין, שום אמת. ואז הייתי צריך אומר לכתוב על זה מורה נבוכים. אם הייתי יודע שכל האנשים מבינים בצורה פשוטה שכל התארים ביחס לקדוש ברוך הוא זה לא נכון, אלא סתם אנחנו אומרים תארים בשבילנו, בשביל הרגשה הטובה שלנו או לא יודע מה, אבל ברור לנו שזה לא נכון, לא הייתי כותב את הספר עכשיו. על הבעיה אני אומר, מתחילה מזה, אומר הרמב״ם, שאנשים אומרים שמות תארים ביחס לקדוש ברוך הוא ומשוכנעים שהם עושים דבר נכון ואמיתי, שהוא באמת כל מיני רשימת התארים שיש לו.
מה היה
העניין
בכלל להגיד את כל
הס...
להגיע
למציאות של התארים? נכון, זאת השאלה שלנו. לא בדיוק השאלה שצריך, אנחנו צריכים לברר אותה. מה? כן, נכון. זה גורם שהתואר הוא נוסף על המתואר. זאת אומרת שהתואר הוא מקרה לעצמות, מקרה חיצוני. ולעד שמקרה מתאר השם לא נשלם עניינם. כי כל עניין הוא נוסף על העצמות. וזה שתגיד שזה לא מקרה, זה לא מעניין אותי, אומר, בסוף זה דבר נוסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חזק. זאת אומרת, יש פה את הקדוש ברוך הוא, ויש את הדבר שנקרא חוזק. תגיד, הקדוש ברוך הוא תמיד חזק, אין בעיה. זה שני דברים, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את החזק, אז הוא כבר לא אחד. שניים, יש את הקדוש ברוך הוא ויש תכונת חוזק. תיאור חוזק. כי יש לו כמה תארים עכשיו, יש לו כמה, הוא כזה וכזה 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 וכזה, הרבה דברים. אז השאלה מה קורה לך, זאת השאלה. כי אצלנו בעולם שלנו, תארים זה מיד יוצר תוספת. כל תואר זה עוד תוספת.
אני רוצה לבעדם לגרום בנייה.
אז זאת השאלה, זה הנושא שלנו עכשיו. לברר מה קורה לנו כשאומרים תארים. איזה תהליך אנחנו עוברים, מה מתחולל באישיות שלנו, כשאנחנו אומרים, מדברים על תארים. כי כל עניין שנוסף על העצמות הוא נספח, וזה מקרה נוסף למה שמחייב הוויה דברים רבים. אתה עכשיו אומר שהקדוש ברוך הוא מורכב מכמה דברים קדומים ומשטרים רבים, אז יוצא שאין אחדות כלל, אלא דרך אחדות היא רק בקביעת עצמות אחת מופשטת שאין בה הרכבה ולא ריבוי עניינים, אלא רק עניין אחד מעצר שתזכרו, נטול תארים בכלל. לא יחלק שני עניינים, לא בשום סיבה, ולא מצאו ריבול, לשמור חוץ על המחשבה, על המחשבה, כפי שיוכח. זאת אומרת, הגיע הדבר אצל האנשים בעלה יונת כדי כך, שאמרו, כי תאריו יתעלה אינם עצמותו, וגם לא דבר מחוץ לעצמותו. בכלל לא נכון להגיד שיש תארים לקדוש ברוך הוא, לא שהוא ולא קשור אליו, אין שום תואר ביחס אליו. כמו שאמרו אחרים, המצבים, כוונתם בכך, העניינים הכלליים. אינם נמצאים ולא נעדרים. או כדיבר אחרים, בעצם הנפרד אינו במקום, הוא תופס שטח. ואדם אינו פעולה, אבל יש לו הקנייה, כל הדברים שנאמרים בלבד, והרי מצויים במילים מלא מחשבה. מאוד מאוד קשה לתפוס אותם בשכל שלנו. כי בשכל שלנו, קשה לך להגיד דבר והיפוכו. להגיד שיש עניינים כלליים, למשל, שהם לא נמצאים, אבל גם לא נעדרים. או להגיד על משהו שהוא אין לו מקום, אבל הוא תופס שטח. למה? אבל יש מציאות, אתה יודע שיש מציאות. יש פה אלקטרונים, יש...
טלפון עכשיו בא מדבר עם מישהו בארצות.
כן, אבל אני יודע שיש יש משהו באוויר, יש גלים, יש זה, אני...
אתה מעביר כסף בלי שבכלל
העברת.
מה כתבת
ב... לא העברת. כן. בדמיון. לכן אומר הרמב״ם, זה לא יעזור. כל עוד אתה אומר תארים ביחס לקדוש ברוך הוא, איך שלא תנסה אחרי זה הסתבכת. תגיד, זה תארים שנמצאים לידו ולא בתוכו, הם לא נמצאים איתו, הם נמצאים 2 קילומטר ממנו. ובסוף, אתה אומר תארים ביחס עליו, או לא אומר תארים, אתה אומר תארים ביחס עליו, אבל לא, אני אומר כן, אבל לא, הסתבכת. אלא מה? אתה מבין שאתה בסתירה. מה עושים אנשים שיש להם נמצאים בסתירה פנימית? אז כבר אתה יודע, יודע כל מי שלא מטה את עצמו, איך מגינים אנשים על עצמם כשאומרים דברים מופרכים, בריבוי דברים, זו השיטה הכי טובה. אתה מדבר הרבה הרבה הרבה, אז שכנעת את עצמך ואת הסביבה שלך, שכנראה יש פה משהו, למרות שבעצם יש פה חוסר היגיון, או שהשתמשת במשלים מתאים, או שזה מתעמת בצעקות, בהשמצות, כל מיני דרכים כאלו שבאות לחפות על העובדה שאתה בעצם מופרך בתוך עצמך. באופנים רבים שהם ויכוחי סרק והשעה, כשאחזור אומר מכמה דרכים אלו עם עצמו על ידותיו, לא ימצא מאום פרט למבוכה וחוסר. אבל באמת, באמת, אם תחפור טוב, בעצם הוא מבוכה אחת גדולה. כי אתה מדמה להמציא מה שלא מצוי, ולברוא אמצעי שאין אמצעי ביניהם. האם ייתכן אמצעי בין מצוי לבלתי מצוי, או אמצעי בין שני דברים שאחד הם או השני? אלא הכל, הכל בגלל דמיונות. מפני שכל המושכל תמיד מכל גופים מצויים, כל מה שאנחנו מוקפת קולטים מהעולם, כל עצם הוא בעל תארים. כל העולם שאנחנו מוקף סביבנו הוא עצם פלוס תארים. אנחנו לא מוצאים בעולם, אין בעולם עצמות גשמית מופשטת בלי תארים. אז לכן, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה מושפע מהעולם. אבל המשיכו דמיון גם על הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא מסוגל לתפוס את הקדוש ברוך הוא בלי תארים. יש עניינים נוספים על העצמות. ויש אנשים שהמשיכו את ההשוואה וקבעו גם עוד יותר גרוע שהוא גוף בעל תארים. יש אנשים שהתרוממו עם השוחה, שאלו את הגוף ולשאירו את הערים. כל זה, למה? הם לא אשמים, אם אתה אומר, בגלל מה ששאלתי. כי סוף סוף התנ"ך מלא תארים. זאת הבעיה. התנ"ך מלא תארים ביחס לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו בפלונטר. כי להגיד שיש תארים זה ריבוי. אז מה תגיד? יש תארים ולא זו, בעצם לא. אז זה סתם מילים שאני לא יודע, אין לי כיסוי מאחוריהם. אז אני צריך להגיד מילים שאני לא בעצם מאמין בהם. אז הוא לא גוף, אבל יש לו תארים. אז אמרנו, זה לא עזרת כלום. כל זה בגלל פשטי ספרי הנבואה. לכן אנחנו חייבים להתמודד פה בצורה עוד יותר מעמיקה עם התנ"ך. הייתה לנו התמודדות קומה ראשונה עם התנ"ך, עם המילים, עכשיו יש לנו עוד לימוד. הכל זה לימוד תנ"ך. ברמה עוד יותר להיכנס פנימה, עולם התארים. טוב, אנחנו בהתחלה של הסוגיה. בשורות טובות, שבוע טוב. אחרי 49 שערים מגיעים לשער ה-50. נראה לי לא, אצל הרם במקום מתוכן, אני לא חושב שזה במקרה. אצלו הכל כמו המערל, הכל תפור. באמת מפרק נון מתחילה מערכה חדשה. כבר לא עוסקים במילים, ממש נושא חדש לגמרי, וזאת סוגיית התארים. מפרק נון, תאריו של הקדוש ברוך הוא. האם יש תארים חיוביים שאפשר לומר על ריבונו של עולם? זה נושא ארוך ש... נתחיל בפרק שלנו, נמשך הלאה. דע אתה מעיין במאמרי זה, לפי הדעה, אינו העניין הנאמר בפה, אלא העניין שהצטייר בנפש, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר. יש כאלה שגרסו פה אמונה ולא דעה. יש פה ויכוח גדול בין המתרגמים. בכל אופן, דעת הרמב״ם, פה הוא מתרגם אמונה. כן, יש פה ויכוח. כן. הרב קפח מתנגד, יש פה ויכוח שלם אם יגרוס אמונה או לא. אני חושב שהשאלה המרכזית שעומדת פה על הפרק זה לא שאלה מהותית, אלא לא שאלה של אין ויכוח מהותי, אלא רק ויכוח בפרשנות. זאת אומרת שהנושא הוא מחקר. כן, דעה זה בעצם המחקר שאדם חוקר בדבר, מברר לעצמו, וכשאדם חוקר בדבר מסוים ורוצה לברר אותו, הוא מגיע למסקנות. והשאלה היא מה המטרה. האם המטרה של כל המחקר זה להגיע למסקנה שאפשר לנסח אותה, משהו שאפשר לנסח אותו, הניסוח, או שהמטרה העיקרית של המחקר הוא עולם הנפש. זאת אומרת שיש פה שני מהלכים. אחד מהלך נקרא לו כלפי חוץ ואחד כלפי פנים. יש מחקר שהמטרה שלו בעצם להגיע לאיזשהו ניסוח שאני יכול להציג אותו, ויש מחקר שהמטרה שלו לא להגיע לניסוח, אלא המטרה שלו היא בעצם לשנות את האישיות שלי. שמטרת המחקר זה שאני אעבור תהליך אישיותי. זה כמו שאני אתן עבודה למישהו, עבודה בלימודית. אז האם המטרה היא התוצאה, זאת אומרת שיש פועלות וצריך לענות על התשובות, המטרה היא בעצם זה שהוא יענה על התשובות, או שהמטרה שלי בעבודה זה שהעבודה הזאת תגרום לו תהליך, פתאום יצטרך לשים לב לדברים שהוא לא שם לב בהתחלה, הוא צריך פתאום לחשוב, הוא צריך פתאום להיות ערני. זאת אומרת, המטרה היא התהליך האישיותי שהוא עובר, ויכול להיות שהניסוח הסופי, התשובות, זה לא הנושא, זה לא שצריך לענות תשובות מסוימות. אומר הרמב״ם שצריך להגדיר טוב מה מטרת המחקר באמונה, שאנחנו חוקרים בענייני אמונה, וזה הנושא שאנחנו כל הזמן עוסקים בו, אבל יותר ויותר אנחנו מתקדמים פנימה. מטרת המחקר היא התהליך הנפשי. אנחנו נראה את זה בהמשך עוד יותר ועוד יותר מתחדד, של מבחינת הרמב״ם עיקר האמונה זה תהליך. זה תהליך שאתה עובר. זה לא הגדרה, זה לא איזה נוסחה שצריך להגיע אליה, ואם הגעת לנוסחה הזאת, זהו, הגעת לנוסחה, אלא ידיעת השם והמחקר סביב לחקור את הסוגיה של ידיעת השם, זה המטרה היא התהליך שאתה עובר. ולכן הוא אומר שאם אתה מאותם שמספיק להם השקפות נכונות, או שחושבים שהן נכונות, בכך שתאמר אותם בפיך, ואת אם אתה חושב שהנה הגעתי למטרה, אני אומר את המשפט הנכון, או שהמשפט שמקובל לומר שהוא נכון, הנה אני בסדר, הגעתי ליעד, ואתה לא השכלת אותם ותבינם, זאת אומרת לא עברת תהליך אישיותי בקרבך, הם לא הולידו בך משהו, כל שכן שתחקור בהם על נכון, זאת אומרת אתה לא עברת בעצם תהליך אישי, זה קל מאוד, בעצם זה לא הושגנו את המטרה. לכן מצאנו רבים מן הפתעים תופסים דעות שאינם מבינים להם עניין כלל. הרב קפח פה מהיר הערה ככה קצנית, יש לרב קפח בהערות שלו, הוא לפעמים עוקץ, שאומר אני לא מבין למה עשו לרמב״ם את מה שהוא לא רצה שיעשו. אז מה שהוא לא רצה לעשות, שזה עשו לו. זה לא יפה. מה ששנו עליך, אל תעשה. נראה, בסוף התפילה הוא אומר, אנשים אומרים מהר את י"ג מידות. כשהם כותבים את התפילין, אומרים מהר את י"ג מידות, י"ג עיקרים של הרמב״ם. אני מאמין בזה, אני מאמין, אני מאמין. זאת אומרת, מה עשית? עשית מה שהרמב״ם לא רצה. הרמב״ם לא רצה שתגיד לי, תגיד לי. אני לא רוצה שתגיד לי. רוצה שתעבור תהליך. מה זה עוזר שתגיד לי? אז הוא אומר שבסידורים של התימנים אין את זה. הסידורים של התימנים לא אומרים, אין דבר כזה, יודגים וגם העיקרים. תעבוד על זה, תעבור תהליך באישיות שלך, אני לא צריך את המילים שלך. אבל זה הערה פה של הרב קפח. זאת אומרת שמצוות אמונה, לדעת הרמב״ם, לכן לפי התרגום של אמונה, אז אני רוצה להשתמש בתרגום הזה, אני אומר שהרב קפח פה כותב דעה, אבל יש תרגום שתרגום. מצוות אמונה, שאותה רמב״ם גם מנסח בהלכות יסודי התורה, זה בעצם מצווה שהיא בירור אישיותי, כן? זה לא משהו פורמלי, זה לא איזה נוסחה פורמלית, אלא תהליך נפשי. לכן, אם אתה ממי שנשאו ליבו להתרומם למעלה הנעלה הזאת שהיא נקראת מעלת העיון, זאת אומרת שהתברר לך באמת שהשם אחד אחדות אמיתית, ולא ימצא לו הרכבה כלל, ולא השארת חלוקה בשום פנים ואופן, אם כן דע, אם אתה באמת באמת עברת תהליך פנימי, חלק מהתהליך הפנימי זה שאין לו התעלת תואר עצמי כלל. אומר, כל עוד אתה לא עברת תהליך הפנימי, טוען הרמב״ם, אתה לא באמת התנקית מסוגיית התארים. כי ברגע שאתה תתנסח, כל ניסוח שתנסח אותו בהגדרת אמונה, יהיה בו תארים. כי כל משפט אתה תגיד, יהיה בו איזשהו תואר. אז מבחינת המילים, יכול להיות שאתה אומר את המילים הנכונות, אבל אם הרמב״ם, אתה בכלל לא בכיוון. כי אתה אומר את המילים, שמבחינת האמת הם בסדר גמור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נצחי, והוא חכם מכל, והוא יכול הכל, והוא הכל. בסדר? אתה אומר את הדרגות שברוך הוא, את כל הדברים הכי, הכי טובים שאפשר להגיד, ומה הטענות? אין טענות אליך, אתה מאמין מצוין, אתה מאמין חסיד מעולה, אבל נכשלת לגמרי, מה רמם. למה? כי זאת אומרת שאתה חושב שיש לו תארים. והאמת היא שברגע שאתה אומר מילים, כבר אתה בבעיה. אתה אומר מילים על ריבונו של עולם, כבר אנחנו בבעיה. זאת אומרת, המילים חייבות להיות מלוות בתהליך נפשי שמשמעותו אין מילים. אז אם אתה שבוי במילים, סימן, אומר הרמב״ם, שלא עברת את התהליך. כי התהליך פירושו ההפך מהמילים. הדברים האלו מופיעים עכשיו כאן רק בהתחלה, בהמשך הם עוד יותר התחדדו. וכשם שנמנע היותו גוף, כך נמנע היותו בעל תואר עצמי. לכן, אומר הרמב״ם, מי שסבור שהוא אחד, אתה אומר, השם אחד, אבל אצלך אחד, פירושו, בעל תארים מספר, אחד, זאת אומרת, כזה, זאת אומרת, כל הקומפלימנטים הכי טובים, את הדברים הכי מושלמים שיכולים להיות, זאת אומרת, אתה אחד אומר בפה, אבל בעצם אתה לא חושב אחד. כי אחד זה אומר שאין לו תארים, אז אין מילים, נגמרו המילים. כי אחד הכוונה לא מורכב. לא מורכב, אז כל מילה שאתה אומר היא כבר הפכה אותו להיות מורכב. אז אל תגיד כלום. אבל אני אומר, אז זאת אומרת שהמילים, אני חייב לו להבין שהמילים שאני אומר, הם לא ההתרחשות. הם לא באמת מה שמקורה כאן. הם לא משקפות את ההתרחשות. ההתרחשות היא נעלמת. וההפך היא, הוא במובן מסוים, היא הפוכה מהמילים. אני אומר מילה, ובפנים אני חושב משהו אחר. עולמו של המאמין האמיתי, יאמר רמב"ם, הוא עולם שבו יש איזה קושי. שהמילים אומרות דבר אחד, והנפש נמצאת במקום אחר. אם זה לא קורה לך, אם אתה לא בקושי הזה, אומר הרמב"ם, אז בעצם אתה לא התקדמת באמונה. כמו שאומרים הנוצרים, הנוצרים אומרים שהוא אחד, אלא שהוא שלושה. והשלושה, אחד. כן, אז הם אומרים, יש הקדוש ברוך הוא את העצמיות שלו, ויש את העובדה שהוא חי, ויש דבר שהוא חכם, יש כל מיני תארים. אז הם מדברים על שילוש. זאת אומרת, למה הם הגיעו לשילוש? כי בעצם ברגע שאתה רוצה להגיד דברים חיוביים ביחס לאלוקים, וזה הנצרות, הנצרות מנסה לדבר דברים חיוביים, אז בעצם היא כבר הנחדות. את הדברים האלו מעריך הרב קוק באורות. עמוד קוף נון גימל. עבודה זרה חפצה להתקרב לאלוקות. לעלות למקום שאי אפשר לעלות. כל פעם שעוזבים, הוא אומר, את מקורם של ישראל, יש תמיד מעין עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? החפץ לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. כל פעם שאתה מנסה לומר אמירות חיוביות ביחס לריבונו של עולם, אתה כבר נופל לו עבודה זרה. עבודה זרה זה ריבוי. אז מה זה? אז איך אנחנו קשורים לאלוקים? גילוי האלוקות שלנו הוא על ידי מידת הענווה. מהי מידת הענווה? משה רבנו עליו השלום, הענב מכל אדם, זכה לאמת, שלא יראני אדם וחיים, ולא תוכל לראות את פניו. זאת אומרת שההתעלות שלנו זה אי האפשרות. ועל ידי כך תהיה תמיד התעלות. התעלות בלתי פוסקת. כל הזמן בעצם ההתעלות זה ההבנה יותר עמוקה שההגדרה שהגדרתי זה לא. זה לא זה. ומה שזה יוצר, הכשרה בלתי פוסקת של האדם. הם כל הזמן בעצם בתהליך זיכוך. וזה כוח שדוחף תרבות. זאת אומרת, זה כוח תרבותי. אנחנו מקדימים אותה קצת את המאוחר, ואמרנו יחסוק בזה עוד יותר, אבל הכוח התרבותי לדעי, תרבות האמיתית, יאמר הרמב״ם, זה הענווה, כלומר, שאדם אומר מילה ובפנים אומר, רגע, אבל בכלל זה לא. זה לא זה. זה לא, זה לא מה שאני מתכוון. אני בעצם, אני יודע שזה לא, זה חלקי, זה חסר, זה לא נכון. הנצרות חשבה שהיא יודעת את אלוקים, הוא כותב. היא מדדה את הבלתי נמדד, באמת המידה האנושית. וכיוון שיש לה דמיון של ידיעה, היא מדמיינת שהיא יודעת משהו, במה שבאמת אין לה ולכל נוצר כל מושג. יש לה דמיון של הרגשה במה שאי אפשר להרגיש, לכן היא התקרבה לאלילות. הנה זה, הגעת לאלילות. הסתבכה במושגים אלילים. כי היא הגדירה הגדרות חיוביות, חסד, מוסר. חשבה שהיא מבינה את האלוקות. בהמשך הוא תוקף גם את האסלאם. הרמב״ם לא מדבר על האסלאם. אבל הוא בהמשך אומר שגם האסלאם בסופו של דבר גם הוא מגדיר את אלוקים. שהוא מאוד חכם ומאוד גיבור ומאוד חזק. הוא אכבר, אבל הוא הגדרת אותו בסוף. האמירה היא לא, אין אמירה אנבוטנית. זאת אומרת, נכון שיש לאסלאם יתרון על הנצרות, כי חוכמה וגבורה מחזיקות בלב יותר מחסד ואהבה. כי חסד ואהבה זה עלול להצטער כחולשה. לכן המוסלמניות מחזיקה יותר מעמד מרחק מהאליליות. יש פחות דברים אליליים. אבל אין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. בסופו של דבר, גם אצל האסלאם, יש פה אלוקות שמובנת וניכרת. על פי מידה נבראת, חוכמה וגבורה. מעלות שהפה יכול לדבר ולחשוב. הפה. אצל הנוצרי, אצל המוסלמים, בזמן הרמב״ם, העיקר היה מה שאמרת. הרמב״ם הזה כתב איגרת שלמה. מוסלמי, אם היית אומר למוסלמי, אללה אכבר ומוחמד נביאו, סגרת, הוא עוזב אותך. בסדר גמור. הוא בא אליך עם החרב, זה הרמב״ם מדבר במגרת השמד, אתה בא, היה בא אליך עם חרב, היית אומר את הסיסמה הנכונה, ועזב אותך. אמרת, זה סיסמה, אמרתי סיסמה. הוא אומר, רמב״ם, זה כלום. הוא אומר, זה, אני לא צריך, אני לא מאמין מה שאני אומר, אני אומר את זה בשביל שיעזוב אותי. לכן הרמב"ם אומר שעל זה לא צריך להיהרג או בל יעבור. למה? כי אני לא מתכוון לזה. כי אצל המוסלמים באמת הכל היה מילים. גם אצל הנוצרים הכל היה מילים. הפה אומר, וזהו, זו תכונה אלילית. יש פה שקר, היעדר מציאות. ובסוף הוא אומר, לכן הכפירה יותר חזקה. הכפירה יותר חזקה מהאסלאם ומהנצרות, כי מצד האמת, העדר והשלילה הם נכונים. כי כל מה שאדם משיג ומשאר ומשכי באופן חיובי הוא באמת שלול. הוא אפס מצד האמת האלוקית. זאת אומרת שיסוד דעת אלוקים היא תמיד בחותם של ענווה, של אי אפשרות ההשגה. וזה עצמו מה שמרומם את החיים ומיישר אותם ומעלה אותם תמיד עדי עד. התמיד הזה. ההתפתחות, התהליך, מה שניסינו לומר, שלדעת הרמב"ם זה נושא האמונה. האמונה זה התהליך שאנחנו עוברים. זה מיישר את החיים ומרומם אותם. זה עם ישראל. בנים לא ישקרו. לא מוכנים לשקר. לכן אומר הרמב"ם שאומרים עכשיו שיש פה א' קריאה לתהליך, קריאה לכנות פנימית, לעבודה בעיקר אישיותית, ולא לשקר, וקריאה להבין שהמעלות הן לא מה שהפה המוגבל יכול לדבר לחשוב, וזה עצמו אלילות. ההתמקדות במילים זה אלילות. קשור קצת לפרשת שבוע. בישראל ותחייתו, הרב קוק תוקף את הנצרות, שהיא כמו מחבר אותה לקרחות, לקורח. הוא כותב גם בעמוד למד ג' באורות, כותב משפט כזה. העולם צריך שיכיר כי לא בהגה אחד באמרת אמונה מתוארה, זה התיאור לבדה, יעוף האדם לגן עדן. כאילו המילים מספיקות. מה שזה גורם, אומר הרמב״ם, זה לא רק שעולם האמונה שלך הוא שקרי. בסוף כל החיים שלך שקרי. יכול להיות שיש לך, אתה, הנפש שלך מלא תיעוב. כל חדרי הרוח, אדם והבשר נשאר מקולקל לגמרי. אבל אמרת את המילה הנכונה, נו, זה כל טוב. והנה כבר אתה בגן עדן. אמרת את המילים הנכונות, זה לא יכול להיות, זה רשע. קורא לזה, זה תכונת החזיר, הוא אומר. תכונת חזיר.
איך אדם מצליח להכיר בעצמו שהוא בו?
אז הוא אומר שזה כל הזמן העבודה, שאדם נמצא בעבודה. אז ההפך מגאווה, שהגאווה היא כאילו, זהו, סיימתי, אמרתי, הגעתי ליעד, זהו, מספיק. אני בסדר. ולדעת הרמב״ם, אמונה זה מלא ענווה, כן, ישראל ענבים, זאת אומרת שאדם כל הזמן הוא יודע שהוא צריך לזכך ולברר את האישיות שלו ולתקן את המידות שלו ולתקן את צורת החשיבה שלו. ועוד 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 תמיד לעשות עוד, וזה ככל. כן. חדר, אנחנו הולכים לקראת זה. נכון. אז אומר, אין הבדל בין הנוצרים, לבין מי שאומר שהוא אחד, אלא שהוא בעל תארים מספר והוא בתאריו אחד. לא הגענו, לא התקדמנו כלום. אז באמת יש ספרי קבלה שכתוב ככה, שהספר מתחילים ככה, קודם כל אין סוף, אין לנו השגה, אין לנו השגה, אין לנו שום השגה. עכשיו מדברים על, יש 10 ספירות, אז כותב, אם אתה לא הבנת את מה שאמרתי בהתחלה, אל תמשיך, כי אתה תחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו 10, אז אתה תהיה יותר גרוע מהנוצרים, כי הנוצרים חושבים 3, אתה תחשוב 10. עשר ספירות. אז זאת אומרת, כמה אנחנו נדרשים לזהירות גדולה. זה כותב רבי מאיר בן גבאי. תיזהר. אלא, אם אתה אומר, הוא לא גשמי, אבל זה לא נכון. כאילו מטרתנו וחקירתנו אינם אלא איך לומר. אתה עושה את כל החקירה, כאילו צריך להגיע לאיזה משפט נכון, וזה לא נכון. כי המטרה של החקירה היא זה לקבוע בליבנו ואין קביעת דעה כי אם לאחר השכלה, זה תהליך שאתה צריך לעבור אותו. קביעת דעה זה אימות מה שהושכל, שהוא גם מחוץ למחשבה כפי שהושכל במחשבה. זאת אומרת שלאט לאט נוצרת איזשהו תאום בין מה שהאדם עובר בתוך אישיותו לבין מה שהוא מנסח. ואם מושג עם דעה זו שלא ייתכן הפך הדעה זו כלל, ולא ימצא המחשבה במקום לתחיית דעה זו ולא השארה אפשרות הפוכה, זה יהיה נכון. זאת אומרת שהמילים צריכים להיות מילים כלים כאלו שמצד האדם אין אפשרות לומר אחרת. אם אתה אומר מילים ובעצם בלבך, אני אומר לך להגיד משהו אחר, היית אומר אותו גם. זה מה שצריך להגיד, אז אני אומר אותו. ואם אני אומר לך להגיד הפוך, אז הייתי אומר את זה גם. כי זה מה שצריך להגיד. אז מה זה לא נקרא אמונה? זה אקט דתי. אקט דתי, זאת אומרת, תגיד משפט, תגיד את זה ואת זה. ואם היה כתוב במשפט הפוך, אומר לך, אתה חייב להגיד אותו, היית אומר אותו גם כן. הסימן שאתה לא מאמין. אמונה זאת אומרת שאתה עוברת תהליך, שאומר לך משפט אחד, ואם יגידו לך עכשיו את משפט הפוך, אתה לא תהיה מסוגל להוציא אותו מהפה. אתה לא יכול. יביאו לך, יגידו, אתה חייב, דתית, זה חובה דתית להגיד, אני לא מסוגל. למה? כי זה נגד עצמי, זה נגד ההיגיון שלי, זה נגד האישיות שלי, אני לא מסוגל להגיד את זה. זה נקרא אמונה, אומר הרב. שזה הפך להיות חלק בשר מבשרך, חלק מהאישיות שלך, מההיגיון שלך, מהנפש, מהמוסר, אתה לא יכול להגיד, אי אפשר אחרת. זה הפך להיות עצמי. לכן בעצם עבודת האמונה, עבודה שיש בה צורך בכנות מאוד מאוד גבוהה. הוראות עמוד קוף כף ד' צריך תמיד לזכך את המחשבה. כל, גם השמות, הוא אומר, חסד, משפט, גבורה, תפארת, כל הדברים על האמונה והאלוקות, כל הגדרה באלוקות מביאה כפירה, אלילות רוחנית. אפילו שם אלוקים זה הגדרה. ולכן הוא אומר, דרך לאמונה, מה זה לדרך לאמונה? להתפשט מן התאוות והרגלים, דבר ראשון. זה בכלל מתחיל, אומר רמה, לא בתהליך של הגדרות אמונה. זה מתחיל קודם כל בעובדה שהאישיות שלך, הנפש שלך, אתה לא חומרני. אם אתה בנפש שלך חומרני, זה לא ילך כלום. אתה תגיד איזה מילים שאתה רוצה, אבל בכלל אתה מלא חומר. אז כבר שאתה מלא חומר, אז כל העולם שלך הוא חומרי, וכל החשיבה שלך חומרית, כל האישיות שלך חומרית, אז אין סיכוי שתגיע בכלל למשהו שמתקרב בכלל לאמונה. גם אם אתה תגיד הכל, אתה צריך להתפשט מן התאוות ומההרגלים. כן, הרגלים, כשאתה אדם שבוי בהרגלים, אז הוא גם שבוי בציורים הילדותיים שלו, והוא גם שבוי במה שמקובל להגיד, הוא לא מוכן להשתנות, הוא לא מוכן לבדוק את עצמו בכלל בחיים. אז גם בעולם האמונה הוא יהיה כזה. להיות בעל תבונה ולהתבונן, מה שאמר פרקים אלו. כן, עבודה ענקית, שהרמב"ם פה בונה, פרקים ארוכים, שלילת התארים. כן, שלילת התארים זאת עבודה. עבודת האישיות, עבודת הנפש, עבודת המחשבה. ואז יתאמת לך הדבר בהכרח, ותהיה ממי שמשכיל ייחוד השם, לא ממי שאומרו בפיו, ואינו מבין העניין. ויהיה מכלל אשר נאמר בהם, על אותם אנשים שהם רק בפה, על זה נאמר בספר ירמיה, קרוב אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם. זאת אומרת שיכול להיות שבפה אתה אומר דברים מאוד גדולים, אבל כליות, מה זה הכליות? כליות זה העולם הפנימי שלך. הטבעיות, הנפש, המחשבה האותנטית, בפנים, לא מה שהם, כמו המצפון, מה שמתעורר מבפנים. אבל זה ירמיה תובע, כן, שזה הדבר הזה, והרב קוק מביא את זה בכמה מקומות על, על התרבות המערבית. בעמוד ט"ז באורות, הוא מדבר על התרבות המערבית שמנסה להתיימר במילים גבוהות. אז הוא אומר, זו תרבות, כותב, שמתהללת במילים, מתהללת בצלצלי שקרים, אלילים חדשים. ואז הוא כותב, כל התרבות הזאת, עצת שקר נחלי רשעים מסובכים, שוכחי השם בקיליותם ונושאים שמו על שפתם בפיהם ולשונם. אז רואים שהוא קצת נראה לי שהוא בא מהפסוק הזה. גם במורה נבוכים, כן. חבוד.
זה קשור למה שגם למדנו על מלאך. עכשיו כתוב שאם דומה הרב למלאך השם צבאות, לאיפה מה תורה בפיו. זאת אומרת, יש מישהו שהוא מאוד מאוד מוכשר בלימוד אמונה, ונשמע גם שהוא ממש מבין את ה... אבל אתה יכול לראות שהוא בחיים האישיים, הוא לא שונה ממך, זאת אומרת, הוא איתך באותו... הנקודה היא, לא, אני אומר, הנקודה היא שאתה, אם תלמד אצלו, אתה לא תבין באמת בסוף.
נכון. דיוק ככה. כותב גם בסוף פרק נון א' בחלק שלישי, פרק ארוך, פרק נון א' בחלק שלישי, יש פרק ארוך מאוד, הרוב האורך שלו זה הערה, הערה. אז הוא כותב בהערה, על תפקיד השכל, מדבר על התפילה, הוא אומר, אם אתה מתפלל בנענוע שפתיך, אצלי בהרצאה של הרב קפח זה העמודה השמאלית למעלה, זה בחלק השני, אז בעמוד תף וב, עמודה שמאלית למעלה, בהרצאה הזאת, אז אני לא יודע, אז זה בהערה של, די בהתחלה של ההערה של פרק נון א', בחלק שלישי, ואם אתה מתפלל בנענוע שפתיך, ובאותו זמן אתה חושב על המקח וממקח שלך. אתה קורא את התורה בלשונך, אבל הלב שלך הוא על הבניין, שאתה, השיפוצים של הבית. אז אתה עושה מצווה, כמו שאדם חופר גומה בקרקע, חוטב עצים ביער, ולא מתבונן. אז לא הגעת לתכלית. זה על זה נאמר, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אותו פסוק שמביא אצלנו מירמיהו, מביא גם שם. לכן נדבר הרבה על הכוונה. כוונה בקריאת שמע ובתפילה. במשך שנים, אומר, זה בניין של שנים. להתרכז במה שהבנת, מה שאתה שומע, מה שאתה קורא, אפילו מדברי הנביאים וברכות. להיות נקי מלחשוב בעניין, מענייני העולם, ועוד ועוד. זה נקרא התקרבות להשם, כחול. זאת שרואים שהרמה מסית את כל עולם העבודה אל הפנימה, אל הכוונה, אל המחשבה, אל התרחשות הפנימית. כמו שנצטבו החסידים ונאמר להם, אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. שם החז"ל דורשים את זה על קריאת שמע. זאת, מה זה קריאת שמע? עיקר קריאת שמע זה אמרו בלבכם ודומו. אז הרמב"ם מסביר מה זה דומו, אל תדברו. כאילו זה לא הנושא בכלל, מה שאתם אומרים. אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. גם בחלק ב' פרק ה'. הוא אומר שהמלאכים, הגלגלים, העולם העליון, משבחים את הקדוש ברוך הוא בלי מילים. כמו שכתוב בתהילים י"ט, בכל הארץ השמיים מספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד הרקיע. זאת אומרת שיש שם השגת השם בעולמות העליונים. וכתוב בכל הארץ הקווה מוקצה ואין לשם, ואין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אז אומר הרמב״ם, מה זה בלי נשמע קולם? הם משבחים להשם, מספרים נפלאותם בלי מילים של שפה ללשון. למה? והוא הנכון, זה יותר נכון. כי המשבח במילים אינו אלא מודיע מה שהצטייר לו. ואותו הציור הוא השבח האמיתי. מה זה תפקיד הביטוי? אז למה יש מילים? זה רק ללמד לזולתו או לברר לעצמו מה שהוא השיג. וכבר נאמר, ימבוי בלבכם על משכבכם מדומוס אלה. זאת אומרת שהמלאכים העליונים לא צריכים ללמד אף אחד, אז באמת לא מדברים. זאת אומרת, המדרגה העליונה של האמונה היא לא בדיבורים. אחד דומי התהילה. אלא הדיבור הוא רק בשביל להעביר. זה אילוץ. אז זה גם כן בעיה, מילים. את הדברים האלו גם הרב קוק מדבר במוסר אביך. מה? לא הבנתי?
איך לביא את זה? לא הבנתי בדיוק את המשפט.
והוא הנכון, בלי מילים. כי המשבח במילים אינו אלא מודיע מה שהצטייר לו. כי בסופו של דבר הדבר העיקרי זה הציור. זה עצם הציור, הוא השבח האמיתי. התפיסה שבאישיות, מה שאתה קלטת בתהליך הרוחני שעברת. זה השבח האמיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המילים שלך, מה שהוא רוצה לומר. הקדוש ברוך הוא צריך את התהליך האישיותי שאתה עובר. ואז הוא אומר, המלאכים העליונים עוברים תהליכים אישיותיים בלי מילים. אז זה נאמר, אם הוא בלבבכם על משכבכם. העיקר זה אמירה בלב. מדומוס אלה. לכן גם במוסר אביך הרב קוק אומר שזה הקושי הגדול בלימוד אמונה, שהמילים לא משקפות את המציאות. אסור להיות משעבד למילים. אפשר להביא הרבה דוגמאות שאנחנו עסוקים במילים, אז אנחנו יכולים לפספס את המשמעות. זאת אומרת שהוא הצליח לנטרל את התוכן מהבן אדם. כאילו לקחת את התוכן ולקלף שם את כל הממד האישיותי של אחר. כאילו כיתה של ידע אובייקטיבי. בלי המעטפת של האישי. דרך איזשהות זה עבר.
הוא לקח את הידע ואז הוא עבר תהליך.
כן. וכאילו סינן אותו מהתהליך של האחר. זה משהו, חזל מדמים את זה, שהוא אדם מצא אגוז בבוט, והוא מנקה אותו מכל השאריות, ואז הוא מצליח לאכול מה שבפנים.
זה לא קצת תפוך מהפתיחה של הרמב"ם לשמונה פרקים, שכאילו הוא אומר, שמע אמת מי שאמר, לא נכון, לא שמע אמת, כאילו...
אז הרב מסביר במאמר המחשבות, שמע אמת מי שאמר, הכוונה, אני עשיתי בשבילך עבודה. אבל מסביר ממה הוא עכשיו.
זה לא כלל
החיים. עשיתי בשבילך. הוא אומר, זה אנשים גדולים. עשיתי לך את העבודה. מה עשיתי לך? לקחתי את האמת, ניטרלתי את כל התוספות, את כל המרכיבים האישיותיים שמאחורי הקלעים שלה, ועכשיו בוא נעבור תהליך ביחד עם האמת הגרעינית הזאת, שהיא אובייקטיבית, שהיא לא, כאילו, לא עברה שום תהליך אצל אף אחד. אז אומר, רב קוק מחשבות, טוב, זה הרמב"ם יכל לעשות. ענקי העולם יכולים לעשות לנו את זה. הרב חרלפ התבטא ככה, שהרמב"ם גייר את אריסטו. לפני שהרב חרלפ. צריך... יש שם רשימת דרישות. אתה מכיר את הרשימת דרישות שם? במאמר המחשבות. צריך להיות... לא משנה, אני... צריך להיות, הוא אומר, בקיאות ועיון וחריפות וזה, וזה, רשימת דרישות. והוא אומר, לכן התורה שבעם ישראל לא כולם, לא כולם ככה. כי זה באמת גדול. הרגל גדול, בקיאות מיוחדת, חריפות מורגלת, צריכה המחשבה כדי לבקר בין הדברים. הוא צריך הרגל, בקיאות וחריפות. למאמר המחשבות. לכן נמצא בין גדולי הדורות כאלו שמשתמשים מטובי חכמי האומות. מה הם עושים? הם מצליחים לקחת. מי זה? גיבורי חיל, זה הרמב״ם. חכמי לב שיודעים לסנן ולזקח את התוכן הפנימי. ולהביאו בסגנון ישראלי, לברכה. רציתי לקרוא מאול אינטיביטי, שכחתי להביא את הספר. התפללו שלא היה ביקורת של משרד הדתות היום. חצי ישיבה נסו לזה מבחן, אני יודע. כולם נשארים יודעות. מבחן למורשת יעקב, שזה מבחן. אז רשמתי לי בעמוד קוף מם ג' יש כמה ביטויים של הרב צבי יהודה על הנושא הזה. יש התבטאות מחשבות שנראית מפותחת ומוצלחת. עמוד קוף מ"ג באור לנתיבתי. יש התבטאות מחשבות שנראית מפותחת ומוצלחת, כמו כל חן ויופי חיצוני. אבל יראת השם היא תתעלל. כי יש דברים שנאמרים בביטחון, אבל הוא חיצוני ושטחי. והמצב הפנימי רופף ומבולבל. זאת אומרת, שוב הוא אומר, המילים לא תמיד משקפות את ההתרחשות הפנימית, מה שקורה. ואז הוא כותב בהמשך, שיש לפעמים התעכבות ביכולת לבטא מחשבות, עמוד קופנון, יש פה כמה עמודים על הנושא הזה, כן, אבל זה גם קוף ממזן, כמה ביטויים, אבל הוא כותב שלפעמים יש איזו התעכבות ויש בהם צד של עיכול ובישול. שלפעמים הדיבור הוא לא קולח, קשה לבטא, אבל בפנים יש תהליך. כל זה לכאורה תמון במשה רבנו. הענב מכל אדם, כבד פה וכבד לשון. זה העניין שלו, של משה רבנו, שהוא כבד פה וכבד לשון. יש במציאות דברים רבים, ברורים ופשוטים. שהם ברורים ופשוטים. למשל, מושכלים ראשונים. מושכלים ראשונים, הכוונה, היגיון בסיסי. A ועוד B, A גדול מ-B ו-B גדול מ-C, אז A גדול מ-C. כן, דברים כאלו. עד ואוי בי, עוד בי שווה C, אז C גדול מ-A. דברים שהם היגיון פשוט. או דברים מוחשיים. אני רואה, זה יותר גדול מזה, זה יותר קטן מזה, אני רואה בעיניים. אפשר לשקול את זה. יש דברים שהם אולי לא אותו רמה של היגיון בסיסי, אבל הם מאוד קרובים. דברים שהם מתבקשים. כן? היגיון די מתבקש, או מסקנה מוחשית די מתבקשת. ואילו הונח לאדם כפי שהוא, לא צריך הוכחה. יש דברים שלא צריך הוכחות עליהם. דברים פשוטים. למשל, מציאות התנועה. ברור, יש תנועה בעולם. יש יכולת. אני לאדם יש יכולת, כן. גילוי ההוויה וההפסד. שיש דבר כזה בעולם שדברים שמתים. יש מוות, יש חיים. אתה רואה? טבעי הדברים מנרים לחוש. יש חום של אש, יש קור של מים. זה עובדות. אבל כאשר נאמרו השקפות מתמיהות, היא מצד טועה, או ממי שנתכוון לכך למטרה מסוימת, וחלק באותם השקפות, על טבע המציאות וכחיש מוחש. זאת אומרת, אם אדם הולך נגד העולם, נגד ההיגיון, נגד המוחש, נגד מה שכולם יודעים, או כי הוא פשוט משובש לגמרי בדעתו, או שיש לו איזה כנוניה, שזו תוכנית, או שרוצה להטעות, אנשים רוצה להגיד דברים לא נכונים, משהו שלא מצוי. זה גרם לצורך להוכיח דבר שבעצם לא היינו צריכים לעסוק בו בכלל. אבל יש לפעמים דברים שלא היה צריך לדבר עליהם. אבל רק בגלל שיש אנשים משובשים, או עקשנים, או שיש להם כוונות זה, אז לפעמים צריך לבאר דברים שלא צריך לבאר אותם בכלל. שבצב נורמלי אין צורך. כמו שכותב הרב קוק באורות התורה, במצב בריא, אדם לא צריך הוכחה על זה שצריך לחיות, שזה טוב לחיות. או שאדם אומר, אדם במצב בריא, יהודי לא צריך הוכחות על זה שהתורה היא חיים. לכן נאלצו אנשי המדע להוכיח קיום אותם דברים גלויים, שבעצם היה ברור, אבל מה לעשות? אנשי המדע צריכים לברר, לטעון, להוכיח דבר שבעצם היה פשוט. למשל, מצאנו שאריסטו קובע את קיום התנועה. לכאורה התנועה זה דבר פשוט. מה אתה צריך? הוכחות. פילוסוף צריך את אריסטו שישבור את הראש של הדבר, זה בזבוז. למה? כיוון שהוא כחשה. היו כאלה שטענו שאין תנועה. טוב, אז זה הכל אשליה שלנו. או הוכיח ביטול החלק. כיוון שקוימה מציאותו. היה תפיסה שלמה ביוון שהייתה, אנחנו נעסוק בה אם תרצו בהמשך, שנקרא תפיסה אטומיסטית. זאת אומרת שהעולם מורכב מחלקיקים, כל המציאות זה בעצם חלקיקים, 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 ואריסטו התנגד לתפיסה הזאת, ולכן הוא יצא נגדה. צריך להוכיח שלא, שהעולם לא בנו מחלקיקים. כן, טוב, בסדר, אנחנו עכשיו, כן, כן. ככה הם אמרו, ככה התפיסה הזאת אמרה. שבעצם אין דבר כזה שולחן. יש צירוף מקרי של המון חלקיקים שבמקרה התגבשו ביחד ונוצר שולחן. אבל באותה מידה הם יכולו להתחבר באותם חלקיקים למשהו אחר. טוב, זה בהמשך הספר. מן הסוג הזה אומר הרמב״ם שלילת התארים. אומר, לדעתי זה אותו דבר. באמת ההיגיון הבסיסי, הטבעי הנורמלי של בן אדם מאמין, היה צריך להיות שאין תארים. זה מושכל ראשון. כי התואר הוא זולת העצם המתואר. יש את העצם ויש את התואר, זה שני דברים שונים. זה מצב מסוים גם לעצם. תואר זה מקרה. זה לא מהות. אז לכאורה, היה צריך להיות ברור לכולם, בצורה פשוטה, שלא שייך להגיד תארים לקדוש ברוך הוא. כי זאת אומרת שקדוש ברוך הוא יש לו כמה מרכיבים, ויש לו מקרים, יש לו דברים שהם חיצוניים לו. ואילו התואר הוא עצם המתואר, אז בעצם אין דבר כזה תואר. אתה אומר, אם התואר הוא העצם, אז הוא כבר הפסיק להיות תואר. למשל, אתה אומר על בינם, האדם הזה הוא אדם. ולא אמרת כלום. כי אמרת עצם ותואר את אותו דבר. אז אם אתה אומר תואר, זאת אומרת, האדם הזה הוא חכם, ושאמרת, האדם הזה הוא חכם, יש את האדם ויש את החוכמה. עובדה שיש אדם אחר שהוא לא חכם. או שיכול להיות שהאדם הזה יום בריר אחד הפסיק להיות חם, אני לא יודע, אז יש פה שני דברים. כשאתה אומר תואר למישהו, אז יש תמיד משהו שהוא נפרד. כן, למדנו דקדוק, נכון? למדנו תחביר. יש שם עצם ויש שם תואר. זה שני דברים שונים. יש את העצם ויש את התואר. אם העצם והתואר זה אותו דבר, אז זה אותה מילה. כן, זה אותו מושג. אז לכן, ובוודאי תארים, זה תמיד שניים. תמיד תואר הוא תוספת, נפרדת, שיכולה להיות, יכולה גם לא להיות. חיצונית יחסית, לא עצמית. או יהיה ביאור שם, למשל, האדם הוא חי והוגה. נמצא שהחי והוגה הוא עצם האדם ומיתתו. אבל אין עניין שלישי זולת החי והוגה הוא האדם. הוא מתואר בחיים והיגיון. שעניין תואר זה הוא פירוש השם. יש דבר שהוא לא תואר, אלא הוא פירוש, להגיד את שם העצם בשתי מילים. אני אומר אדם, טוב, מה זה אדם? אמרת לי סתם מילה. אדם, הכוונה יצור תבוני. בסדר? ההגדרה של המושג אדם. אז זה לא תואר. זה שם העצם, הגדרה מילונית, טיפה יותר... אפשר להבין מה אומר שם הגדרה מילונית, אבל בעצם לא אמרתי תואר. השתמשתי עדיין אין בעולם שם העצם. זה הגדרת מילון כזאת. האדם יצור תבוני. בסדר? כאילו אמרת, זה דבר ששמו אדם הוא דבר מורכב מחיים והיגיון. ודאי אם כן התואר לא ייבצר מחיים ושני דברים. או שהוא העצם המתואר, זאת אומרת, או שהתואר הוא שייך לשם העצם, ואנחנו לא נמנע אותו כלפי השם, אז זה בסדר להגיד אותו על הקדוש ברוך הוא. כי אז ברור לכולם שזה לא תואר, אלא שם עצמו של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת אנחנו מונים את זה מצד אחר, סוגיה שאנחנו נעסוק בה לכמן, בפרק הבא. האם נכון לומר על הקדוש ברוך הוא שמות עצם? לא שמות תואר, אלא שמות עצם. לכאורה היה אפשר, כי אני לא מתאר אותו תארים. אלא אני אומר, מגדיר מי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאני אגיד, הגדרה מילונית. מה זה שולחן? הגדרה הכי מילונית, לא תואר. הגדרה... בסדר. טוב, זה נושא. אז זה בסדר, היה אפשר, אלמלא שאנחנו צריכים לברר גם את זה, או שם תואר. שם תואר, הכוון דבר זולת. זאת אומרת, יש שולחן, בסדר? שולחן, אני יכול לכתוב שני דברים על שולחן. אני יכול להגדרה מילונית. שולחן, פירוש הדבר מילון. תפתח מילון. מה זה שולחן? שולחן, משטח שאפשר להניח עליו דברים. משהו כזה, לא יודע. יכול להיות ששולחן עם שתי רגליים? שלוש רגליים.
איך הגדרת משהו ש...
אז אני לא נתתי תואר. אני מגדיר הגדרה הכי הכי שבעצם זה אותו דבר. מה זה שולחן? משטח מורם שאפשר להניח עליו דברים. לא יודע, משהו כזה. אז זה לא תיאור עכשיו. זה לא תיאור, זה הגדרת העצם. אבל יש תואר. מה זה תואר? השולחן הזה גבוה. השולחן הזה נמוך. השולחן הזה בהיר. השולחן הזה כהה. השולחן הזה מברזל. שכן הזה עם ארבע רגליים, שכן הזה של זה תארים. וזה לא עצמי, זה לא מהותי. זה יכול להשתנות, זה מקרה. יכול להיות שולחן כזה, יכול להיות שולחן כזה, יכול להיות שולחנות. מעץ, ממתכת, מפלסטיק.
מה שמתקשר להבנה של הכאב, אני אומר לעצמי ככה, אם בן אדם יכול ללכת למוסד, מה זה הקדוש ברוך הוא, וידעת שהוא רחוק ממנו, יודע שהוא משהו נעלם, שהוא לא קשור אליו, וזה במחשבה. אז מה
החשיבות
בעצם של כל התארים האלה?
הוא
מבין שזה דבר שהוא לא
הגיע לך. איזה תארים? שמו תואר, אבל עובדה שאנשים משתמשים בתארים ביחס לקדוש ברוך הוא. אז השאלה מה קורה כשאתה משתמש בתארים? בדיוק השאלה, מה קורה? מה קורה לאישיות? זאת השאלה. אומר, היה אמור להיות ברור שכל התארים האלו זה סתם מילים, הם שום אמין, שום אמת. ואז הייתי צריך אומר לכתוב על זה מורה נבוכים. אם הייתי יודע שכל האנשים מבינים בצורה פשוטה שכל התארים ביחס לקדוש ברוך הוא זה לא נכון, אלא סתם אנחנו אומרים תארים בשבילנו, בשביל הרגשה הטובה שלנו או לא יודע מה, אבל ברור לנו שזה לא נכון, לא הייתי כותב את הספר עכשיו. על הבעיה אני אומר, מתחילה מזה, אומר הרמב״ם, שאנשים אומרים שמות תארים ביחס לקדוש ברוך הוא ומשוכנעים שהם עושים דבר נכון ואמיתי, שהוא באמת כל מיני רשימת התארים שיש לו.
מה היה
העניין
בכלל להגיד את כל
הזה,
להגיע
למציאות של נכון, זאת השאלה שלנו. לא בדיוק השאלה, שאנחנו צריך לברר אותה. מה? כן, נכון. זה גורם, התואר הוא נוסף על המתואר. זאת אומרת שהתואר הוא מקרה לעצמות, מקרה חיצוני. ולעד שמקרה מתארה שהם לא נשלם עניינם. כי כל עניין הוא נוסף על העצמות. זה שתגיד שזה לא מקרה, זה לא מעניין אותי. בסוף זה דבר נוסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חזק. זאת אומרת, יש פה את הקדוש ברוך הוא, ויש את הדבר שנקרא חוזק. תגיד, הקדוש ברוך הוא תמיד חזק. אין בעיה. זה שני דברים. יש את הקדוש ברוך הוא ויש את החזק. אז הוא כבר לא אחד. שניים. יש את הקדוש ברוך הוא ויש תכונת חוזק. תיאור חוזק. יש לו כמה תארים עכשיו, יש לו כמה, הוא כזה וכזה 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 וכזה, הרבה דברים. אז השאלה מה קורה לך, זאת השאלה. כי אצלנו בעולם שלנו, תארים זה מיד יוצר תוספת. כל תואר זה עוד תוספת.
אם אצל
הבעדה לגרום בניה. אז זה הנושא שלנו עכשיו. לברר מה קורה לנו כשאומרים תארים. איזה תהליך אנחנו עוברים, מה מתחולל באישיות שלנו, כשאנחנו אומרים, מדברים על תארים. כי כל עניין שנוסף על העצמות הוא נספח. וזה מקרה. נוסף למה שמחייב הוויה דברים רבים. אתה עכשיו אומר שהקדוש ברוך הוא מורכב מכמה דברים קדומים ומשטרים רבים. אז יוצא שאין אחדות כלל. אלא דרך אחדות היא רק בקביעת עצמות אחת מופשטת שאין בה הרכבה ולא ריבוי עניינים, אלא רק עניין אחד מעצר שתזכרו, נטול תארים בכלל. לא יחלק שני עניינים, לא בשום סיבה, ולא ימצאו ריבול, לשמור חוץ על המחשבה, על המחשבה, כפי שיוכח. זאת אומרת, הגיע הדבר אצל האנשים בעלי יונת כדי כך, שאמרו, כי תאריו יתעלה אינם עצמותו, וגם לא דבר מחוץ לעצמותו. בכלל לא נכון להגיד שיש תארים לקדוש ברוך הוא, לא שהוא ולא קשורו אליו, אין שום תואר ביחס אליו. כמו שאמרו אחרים, המצבים, כוונתם בכך, העניינים הכלליים. אינם נמצאים ולא נהדרים. או כדיבר אחרי, בעצם הנפרד אינו במקום, הוא תופס שטח. ואדם אינו פעולה, אבל יש לו הקנייה, כל הדברים שנאמרים בלבד, והרי מצויים במילים מלא מחשבה. מאוד מאוד קשה לתפוס אותם במסכל שלנו. כי בסכל שלנו, קשה לך להגיד דבר והיפוכו. להגיד שיש עניינים כלליים, למשל, שהם לא נמצאים, אבל גם לא נהדרים. או להגיד על משהו שהוא אין לו מקום, אבל הוא תופס שטח. למה? אבל יש מציאות, אתה יודע שיש מציאות. יש פה אלקטרונים, יש...
פלאפון עכשיו בא מדבר עם מישהו בארצות.
כן, אבל אני יודע שיש משהו באוויר, יש גלים, יש זה, אני...
אתה מעביר כסף בלי שבכלל העברת. מה כתבת ב...
לא העברת. כן. בדמיון. לכן אומר הרמב"ם, זה לא יעזור. כל עוד אתה אומר תארים ביחס לקדוש ברוך הוא, איך שלא תנסה אחרי זה הסתבכת. תגיד, זה תארים שנמצאים לידו ולא בתוכו, הם לא נמצאים איתו, הם נמצאים 2 קילומטר ממנו. ובסוף, אתה אומר תארים ביחס עליו, או לא אומר תארים? אתה אומר תארים ביחס עליו, אבל לא, אני אומר כן, אבל לא, הסתבכת. אלא מה? אתה מבין שאתה בסתירה. מה עושים אנשים שהם נמצאים בסתירה פנימית? אז כשאתה יודע כל מי שלא מטה את עצמו, איך מגינים אנשים על עצמם כשאומרים דברים מופרכים, בריבוי דברים, זו השיטה הכי טובה. אתה מדבר הרבה הרבה הרבה, אז שכנעת את עצמך ואת הסביבה שלך, שכנראה יש פה משהו, למרות שבעצם יש פה חוסר היגיון, או שהשתמשת במשלים מתאים, או שזה מתעמת בצעקות, בהשמצות, כל מיני דרכים כאלו שבאות לחפות על העובדה שאתה בעצם מופרך בתוך עצמך. באופנים רבים שהם ויכוחי סרק והשעה, כשאחזור אומרים כמה דרכים אלו עם עצמו לדעותיו, לא ימצא מאום פרט למבוכה וחוסר. אבל באמת, באמת, אם תחפור טוב, בעצם הוא מבוכה אחת גדולה. כי אתה מדמה להמציא מה שלא מצוי, ולברור אמצעי שאין אמצעי ביניהם. האם ייתכן אמצעי בין מצוי לבלתי מצוי, או אמצעי בין שני דברים שאחד הם או השני? אלא הכל, הכל בגלל דמיונות. מפני שכל המושכל תמיד מכל גופים מצויים, כל מה שאנחנו קפת קולטים מהעולם, כל עצם הוא בעל תארים. כל העולם שלנו מוקף סביבנו הוא עצם פלוס תארים. אנחנו לא מוצאים בעולם, אין בעולם עצמות גשמית מופשטת בלי תארים. אז לכן, אתה לא יכול לצאת מזה. אתה מושפע מהעולם. אבל המשיכו דמיון גם על הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא מסוגל לתפוס את הקדוש ברוך הוא בלי תארים. יש עניינים נוספים על העצמות. ויש אנשים שהמשיכו את ההשוואה וקבעו גם עוד יותר גרוע שהוא גוף בעל תארים. יש אנשים שהתרוממו עם השוחה, שאלו את הגוף ולשאירו את הערים. כל זה, למה? הם לא אשמים, אתה אומר, בגלל מה ששאלתי. כי סוף סוף, התנ"ך מלא תארים. זאת הבעיה. התנ"ך מלא תארים, ביחס לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו בפלונטר. כי להגיד שיש תארים, זה ריבוי. אז מה תגיד? יש תארים, אבל לא, זו, בעצם לא. אז זה סתם מילים שאני לא יודע, אני לא, אין לי כיסוי מאחוריהם. אז אני צריך להגיד מילים שאני לא בעצם מאמין בהם. אז הוא לא גוף, אבל יש לו תארים. אז אומר, זה לא עזרת כלום. כל זה בגלל פשטי ספרי הנבואה. לכן אנחנו חייבים להתמודד פה בצורה עוד יותר מעמיקה עם התנ"ך. הייתה לנו התמודדות קומה ראשונה עם התנ"ך, עם המילים. עכשיו יש לנו עוד לימוד. הכל זה לימוד תנ"ך. ברמה עוד יותר להיכנס פנימה, עולם התארים. טוב, אנחנו בהתחלה של הסוגיה. בשורות טובות, שבוע טוב.